גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך דני? די די, תגיד משהו טוב, די, אין לי כוח.
משהו טוב.
אוקיי.
אני אחזור אליך אחר כך עם זה.
טוב, בסדר. אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר היום בתוכנית.
המון.
על צווי המעצר של הג. נגד נתניהו וגלנד. אנחנו עוד מעט נהיה עם פרופסור תמר אוסטובסקי ברנדס, מומחית למשפט בינלאומי, וננסה לנהל שיחה שמבינה את הסיפור הזה ממקום אולי טיפה פחות אמוציונלי, פשוט בלי, אתה יודע, מילים כמו אנטישמיות ולכאן ולכאן, אלא פשוט ננסה להבין את זה
בלי דרמות.
מכיוונו של המשפט.
בלי דרמות.
אבל לפני זה ננסה להבין רגע מה קורה בעזה, כי אנחנו עדיין שם, גורמים במערכת הביטחון שוב, מדברים כל הזמן, רומזים, אומרים בצורה ברורה, הם לא יכולים כבר להיות יותר ברורים על זה שאפשר עכשיו כבר לסגור עסקה, להביא את החטופים בתמורה לסיום המלחמה. אתמול אמר בכיר במערכת הביטחון שחמאס כבר רוצה את העסקה הזאת, אבל עדיין.
הוא כבר קחו.
לא, 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 לא. זה לא הסיטואציה. הסיטואציה היא צריך לסגת, לסיים את המלחמה, וזה הדבר היחיד שכרגע יכול עוד להציל את החטופים שעוד נותרו בחיים. אבל אין דיון על זה, שים לב, אין דיון על זה. כאילו, אין ויכוח.
אין מספיק עמודים באתרים מרוב הפרשות. מה, את רוצה גם את
לא,
זה עכשיו?
לא, לא, אין ויכוח, כי אף אחד לא מודה בזה שזו הסיטואציה כרגע. כלומר, בימין, בממשלה, הם לא אומרים נכון, אבל אנחנו לא מוכנים לסיים את המלחמה. הם אומרים, מה אתם מדברים שטויות? זה לא נכון. חמאס עכשיו לא רוצה עסקה. אנחנו מציעים $5 מיליון עכשיו אנחנו מציעים, אבל חמאס לא רוצה עסקה. אין באמת דיון על העובדות. אין ויכוח לגיטימי לגבי עמדות כאלה ואחרות, כי הכל מוטל בספק. טוב, אנחנו עם דוקטור עומר צנני.
רגע, רגע, ענת. מלואים. יש פה איזושהי בעיה עם הקו, עוד פעם, אז היא תנסה עוד פעם. דוקטור עומר צנני הוא סגן אלוף במילואים, ראש היחידה.
הנה, הנה, הגענו. בוקר טוב, מה נשמע?
היי, דני, היי, חן, מה שלומכם?
סגן אלוף במילואים, ראש היחידה המדינית ביטחונית של מכון מתווים וקרן ברל כצנלסון. יש לך עוד פה עוד מלא תארים, אני אגיד אותם, תיגמר התוכנית.
לא, לא, נוותר על זה.
אוקיי, אז בוא נתחיל בלשאול, מה אתה מצליח היום להבין לגבי המציאות שמתגבשת בעזה? אני אתן רגע הקשר, יניב קובוביץ' בארץ, כותב ומדבר על כך שמי שמסתובב בשטח, רואה שכבר יש ממש סלילה של כבישים, כל מיני מבני קבע, ודברים שנראים כמו תוכנית של צהל, שמנוהל על ידי הדרג המדיני בסופו של דבר.
צבאי.
גם לממשל צבאי, אבל גם כן כמשהו שיכול להכשיר התנחלויות בהמשך.
כן, אכן. תראי, זה כאילו עובד בשתי רמות. יש הרמה של מה שאומרים, ויש האג'נדה הסמויה. והם שניהם חיים בכפיפה אחת, ואתה אף פעם לא יכול לשים את האצבע ולהגיד בוודאות, אנחנו הולכים לכיבוש מחדש ולהתנחלות בעזה. אבל פה צריך לבדוק את מה שקורה, ואני לא מדבר בחודש האחרון, ותוכנית האלופים שתכף נדבר עליה. אני מדבר מתחילת 2024, יש פה תוכנית סדורה, הוקמה שדולה, יש תופסי רישום, של עליהם מתנוססים הסמלים של עוצמה יהודית והציונות הדתית, תופסי הרשמה להתנחלות בעזה. מאות נרשמו אגב. אני יכול לתת לכם שמות של מי הולך להתנחל, מי הולך להיות ההתנחלות הראשונה בעזה. יש כבר התנחלות אלי עזה, שכבר נמצאת בסמוך לגבול. זאת אומרת, יש את הטרנד הזה, את המגמה הזאת. עכשיו, בסוף אתה צריך לראות מה תומך ומה לא תומך במגמה. והמגמה האסטרטגית מאוד מאוד תומכת בזה. היא מגמה שמצד אחד בתוכנית הצבאית, שהיא כוללת בתוכה מרכיבים של מה שאנחנו קוראים בשפה המאוד נעימה לאוזן, הנעת אוכלוסייה. זה בעצם גירוש אוכלוסייה מהבתים.
יש לזה מילה באנגלית, אבל לא נגיד אותה כרגע.
כן, מתחיל ב-T, כן. הפעלת כוח מאוד מאוד מסיבית, ולא ניכנס עכשיו ל-ICC ולצידוקים שלו וכו', אבל זה הפעלת כוח מאוד מאוד מסיבית, וניצול, וזה הכי חשוב, מינוף מבחינתם, של סוגיית הסיוע ההומניטרית. מההתחלה, מכון משגב ואחרים, שהם בעצם מבית קהלת, זיהו את העניין ההומניטרי כמרכיב המרכזי שעליו אפשר לבסס את שינוי שיטת הפעלת הכוח, ואת ביסוס צהל בתוך הרצועה כבסיס להתנחלויות. עכשיו, אני לא יודע להגיד בוודאות אם יהיו התנחלויות או לא, אבל כרגע אתם שואלים אם זאת המגמה, חד משמעית, זה הכיוון המרכזי שהולכים אליו. עכשיו, גם
אבל נתניהו זה... אמר ש... שלא. נתניהו אמר, מה, לא
נתניהו
נאמין
לא
לו?
נתניהו לא נשקר אף פעם.
זהו, עניתם לעצמכם. אני, את יודעת, גם ענתה לזה דניאלה וייס. אתם תראו את זה בזמן אמת. אני גם מופיע שם בתחקיר שיהיה ביום שני. היא אומרת, זה לא עובד ככה, ואנחנו מכירים את מפעל ההתנחלויות, אף פעם לא עבד בשיטה הזאת של באים, מקבלים החלטה, יש הנחיה ובונים התנחלות. זה מעולם לא עבד ככה.
נכון.
זה תמיד היה שילוב בין קביעת עובדות בשטח, ומה שנקרא אחרי זה מסתדרים, מסתדרים עם עתירות בגץ, מסתדרים עם הוכחות שקנו אדמות פרטיות וכו' וכו'. זה כן אדמות מדינה, זה אדמות סקר וכו', לא ניכנס לכל העניין. אבל תמיד המעשה בעניין הזה הם אלוף, באמת אלופי העולם, המעשה קודם להחלטה.
וממשלות ישראל לדורותיהן פשוט נגררות אחרי, ויש כאלה שאפילו תומכות ומעודדות.
והיום, בדיוק, והיום יש ממשלה שכמו שאמרתי, לא סתם הדגשתי את התופסי הרשמה, שבסוף יש פה ממשלה שהיא מעודדת, תומכת ולא רק כספית, ואומרת, יאמר לזכותם, הם אומרים את זה, שזה הסיפור. הם אומרים, זה הסיפור, אנחנו הולכים להתנחל. כמו שהם אומרים, אנחנו חושבים שצריך לגרש את כל הפלסטינים מרצועת עזה וכו'. עכשיו, הנקודה המאוד מעניינת ומחדשת בכל הסיפור הזה, וגם פה יש חומרים מאוד ברורים שמראים את זה, זה שזה לא חוזרים לגוש קטיף. הסיפור הוא לא לחזור לגוש קטיף, הסיפור הוא לחזור לצפון רצועת עזה. ונשאלת השאלה למה. למה הם אומרים צפון הרצועה כלה? יש לכם רעיון?
לא.
אני מציע לכם לחזור לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' מתייחסת בסוף בסוף לפירור הרעיון הלאומי הפלסטיני ולפירור החברה הפלסטינית. ויש שתי דרכים לעשות את זה, או להרוג אותם, או לגרש אותם. עכשיו, רוב האוכלוסייה, וזה לא חדש, זאת אומרת, זה כבר קרה מאוקטובר, רוב האוכלוסייה גורשה מהצפון לעבר כיוון בואכה גבול מצרים, סיני, כן?
כשזו הייתה בכלל, בגלל ההחלטה של צהל, שעד היום לא ברור לנו בדיוק למה הם החליטו לבוא מהצפון, ולא מרפיח וציר פילדלפי וכל מה שהיה הכי חשוב.
נכון מאוד.
אבל
אני אגב לא יודע אם זה היה המניע להחלטה, אבל
זהו, כי בסוף זו החלטה שהתקבלה על ידי הדרג הצבאי גם.
נכון, הדרג הצבאי, אני חושב שהיה התבטאות של הרצי הלוי שאמר שהוא חשב אחרת, אבל אני לא יודע, אני לא חקרתי את זה, אבל אני חושב שזה שם, זה הסיפור הזה של הבנה שזה מתכתב היטב עם תוכנית ההכרעה שמשמעותה לקחת את המיליון, מיליון 200, כמה שזה היה לפחות בתחילת הסיפור, ובאופן קבוע להשאיר אותם בדרום הרצועה, כשהשלב הבא זה כמובן גירוש. זאת אומרת, חלק הצפוני הופך להיות היעד המרכזי של המתנחלים. עכשיו זה מתכתב היטב עם מה שעושה צהל, כי נצרים, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל הציר הוכפל. זה היה הרבה פחות ממה שזה היום. היום זה 8x8 בערך, רוחב ואורך, שזה כבר ציר שברור שמתבססים שם לטווח ארוך מאוד. זאת אומרת, כשכן, מה שאמרת קודם, שאומרים סיום המלחמה והמשמעות היא לצאת מרצועת עזה, זה לא כיפול ויוצאים תוך שעה. זה סיפור שהולך ונהיה הרבה הרבה יותר ארוך ומשמעותי.
כלומר, ולכן, מה שאנחנו עושים ברגעים אלה ממש בעזה, עוד יותר מרחיק את הסיכוי שנוכל בכלל לממש את התנאים לעסקה שתחזיר חטופים, כי אנחנו בעצמנו מקשים על עצמנו לקבל עסקה כזאת.
נכון מאוד. ואני, זה מתכתב עם הדברים המאוד מאוד קשים שאמרה הגברת ממשפחות החטופים, שדיברה על איפה בדיוק תגור מעל המנהרות שבהם יש חטופים, כמה שזה נורא, זה יכול להיות המציאות. זה,
אנחנו מדברים סגן אלוף במילואים דוקטור עומר צנני, באחד מהתארים שלך אתה גם מנהלת תוכנית לקידום שלום ישראלי פלסטיני, ואתמול כשחן אמרה לי, התכתבנו על זה שיהיה, אמרתי לה, עזבי, נו מה, כי אנחנו מדברים על משהו שכבר באמת לא קיים, איך כל מה שאתה מדבר עליו?
רגע, רגע, דני מדבר על זה שאנחנו דיברנו בינינו, אני ודני, על שותפות ערבית יהודית, ודני אמר לי, די, יש לנו דאגות יותר.
זה לא תחום, כאילו הדבר הזה נראה משהו שנשכח, ואנחנו בכלל, איך... כל מה שאמרת...
אבל דני, דיברתי על שותפות יהודית ערבית בתוך ישראל.
כן, אבל אני מדבר עכשיו כרגע על, על, על שלום, קידום שלום.
טוב.
אז איך, איך כל מה שאתה אמרת מתכתב עם הדבר? זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על... יש אפשרות בכלל לדבר על משהו בינינו לבין הפלסטינים? במיוחד אחרי כל מה שאתה מתאר שאמור לקרות בצפון הרצועה?
קודם כל אין לנו ברירה, גם קוראים לזה שלום של אין ברירה, אבל אני אגיד לכם, אני כדי להראות לכם את הצד השני, זה נורא קשה, אבל אני מקווה שאני אעמוד בזה. אתמול עשינו כנס שנתי של מתווים, והמופע הראשון היה של יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, בא ושם תוכנית שבגדול בגדול הקווים שלה מוסכמים על מחנה הרחב ביותר בישראל. וכשאני אומר מחנה רחב, לפחות בין 60-68% מהציבור בישראל מסכים אליו, שהקווים המובילים זה סיום המלחמה, זה אלטרנטיבה שלטונית, חלופה לחמאס כשלב ראשון, ובהמשך הבוננזה, שפה יש הסכמה ציבורית, באמת, אנחנו בדקנו את זה בסקרים מאז תחילת נובמבר. Mm-hmm. היא חוצה בהרבה את ה-50%, בוא נגיד ככה, גם כשאנחנו שמים שם בקצה מדינה פלסטינית, בעוד כמה שנים מדינה פלסטינית מפורזת, זה חוצה את ה-50%.
מה זה הבוננזה הזה?
זה הבוננזה הזאת, זה הסדר אזורי. הציבור אוהב את העניין הזה של העסקה עם סעודיה, של הסדר אזורים, של הסדר אזורי, של קואליציית הגנה בהובלת ארצות הברית, ובצדק. כי אתה אומר שלום, והמילה שלום באמת נשכחה לצערי, אבל צריך להבין, אצלנו בישראל, שאנחנו מאוד מאוד, נקרא לזה, תחת מטריה מיליטריסטית, אצלנו שלום זה ביטחון. עכשיו, זה מובן, כשאנחנו אומרים הסכם השלום עם מצרים, ואנחנו בוחנים את 45 השנה
כהצלחה... זה הסכם ביטחון.
הסכם ביטחון, אנחנו בסוף רוצים יציבות ביטחונית, מתמשכת. החומוס והיחסים והעסקים, אני לא מזלזל בזה, אגב, הרווחים הם אדירים, הרווחים בכלכלה הישראלית, עשינו את החישוב הזה, בעבודה משותפת עם קובי הוברמן, אם אתם זוכרים, ישראל יוזמת.
זה נכון, אבל קודם כל אל תראו עלינו, זה נכון, קודם כל אל תראו עלינו.
בדיוק, קודם כל שיהיה שקט, פחות או יותר כמו שיש עם מצרים, הלוואי וזה יהיה בכל האזור. הרווחים הם באמת באמת אדירים, ויש לזה רוב.
ואתה רוצה להגיד לי שכל מה שאתה אומר, אחרי מה שאמרת על הרצון להתיישב אולי בעתיד, אחרי הממשל הצבאי, איך זה מסתדר? הסעודים לא נראה שהם יבואו ויגידו, טוב, בסדר.
לא, הם לא. זה בדיוק, הנה, אני רק מסיים. זה בדיוק הנקודה הקשה והכואבת. שזה אומר שרוב, אגב, זה גם בנגטיב. זאת אומרת, גם כשאתה רואה עדיין הסקרים, שמדברים על התמיכה בנתניהו והלקיחת אחריות שהוא מסרב לקחת אותה, כולל אפילו בחקיקה עוד מעט, שהוא יאסור עלינו להקים ועדת חקירה ממלכתית, שזה פשע מעין כמו. כל הדברים האלה הולכים יד ביד. זאת אומרת, יש פה מהלך שמנוגד לעמדות הציבור.
ואני רוצה עכשיו להוסיף...
רוב הציבור מתנגד לפיקוח הגדה המערבית, רוב הציבור בוודאי מתנגד להתנחלות ברצועת עזה, אבל הממשלה הזאת מובילה אותנו ולהפיכה משטרית כמובן, אנחנו יודעים גם פה את המספרים.
בניגוד לעמדת רוב הציבור. עכשיו אני רוצה, סליחה, סליחה, עומר, אני רוצה להוסיף עכשיו דיווח ממש מהדקה האחרונה. שר הביטחון החדש, קץ, הודיע כי יפסיק את השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד מתנחלים ביהודה ושומרון. כלומר, שימוש בצווי מעצר מנהליים נגד יהודים ביהודה ושומרון, כי אין הרי בעיה להשתמש בצו הזה נגד ערבים פלסטינים ביהודה ושומרון. תסביר לנו רגע את המשמעויות של הדבר הזה.
זה שוב הפער הזה, זה בדיוק הפוך. הרי מה שצריך לעשות שם זה תוכנית מערכתית לאומית למיגור הטרור היהודי והפשעי שנאה שגוברים שם ברמה יומיומית. זה נורא נוח להזיז את עינינו ולא לראות מה שקורה באיו"ש בימים אלה. ובמקום להגביר את הכלים, להגביר את המודעות, לחזק את צהל, את משטרת ישראל ואת השבק, ולתת להם כלים להתמודד עם זה, אנחנו עושה, הממשלה הזאת עושה בדיוק הפוך. עכשיו מה, קאץ מנסה לאגוף מימין את, את סמוטריץ', או שהוא קיבל הוראה מסמוטריץ', אני לא יודע, אנחנו באמת קלו כל הקיצים. אבל זה בדיוק הפער, הפער הזה בין המציאות שהולכת ומתהווה לנו, מציאות אסונית, והמחירים שלה, אתם יודעים, ה-ICC, אני אומר לכם, זה עוד כלום. לעומת המחירים הכבדים שאנחנו נשלם בעתיד.
בית הדין הפלילי בהאג, אנחנו נדבר על זה אחרי הפרסומות, אבל okay. שים לב שעם כל מה שהממשלה הזאת עושה, כפי שאתה מתאר שזה נגד רצונו של רוב הציבור, עדיין כשיש אירוע כזה מצד בית הדין הפלילי בהאג שמוציא צווי מעצר, תראה כמה התכנסות גם של האופוזיציה והקואליציה ביחד נגד מה שאנחנו חשים וחווים כאיזשהו אויב חיצוני. שעכשיו לצורך העניין זה בית הדין הפלילי בהאג.
אני לא יודע כמה זה מהשפה אל החוץ וכמה זה כן.
השפה אל החוץ זה דבר חשוב, דני. זה דבר חשוב. טוב, לסיכום, משפט אחרון.
אז לא, בעניין הזה של ה-ICC, באמת צריך להגיד שה-ICC במידה רבה הרוויח את זה גם ביושר, כי הם התנהלו בצורה שערורייתית, ועדיין אני מסכים עם ההערה של דני בסוף, זאת אומרת, אחרי שאמרו את זה, גם לפיד, גם גנץ, גם יאיר גולן, אני בטוח שבתוכם הם חושבים דברים אחרים.
סגן אלוף במילואים, דוקטור עומר צנני, ראש היחידה המדינית ביטחונית, מנהל התוכנית לקידום שלום ישראלי פלסטיני במכון מתווים. וואי, כמה תארים יש לך, החיים שלך מעניינים.
אתה לא חייב, אתה לא חייב.
אנחנו נדבר. מעניין לך, ביי עומר.
להתראות, ביי ביי.
ביי, מקבץ. 102 רדיו תל אביב. גומרים הולכים עם ענת גלובוס ומאיה קנולר וכן ליברמן, ועוד מעט נדבר עם פרופסור תמר רוסטובסקי ברנדס על כל מה שקרה במצווי המעצר שיצאו מהאג, וכמו מזכירים את זה שהיועצת המשפטית לממשלה אמרה כבר לפני כמה חודשים, רק ועדת חקירה ממלכתית תמנע צווי מעצר מהאג. ואז, איך שהיא אמרה את זה, נתניהו החליט, העניין האחרון שלו זה להקים ועדת חקירה...
פוליטית.
הוא קרא לזה פוליטית? או
לא,
זה,
לא.
איך זה נקרא?
לא, אבל נציגים של הקואליציה והאופוזיציה.
כי אין אמון במערכת המשפט.
מעניין למה אין אמון במערכת המשפט. מי עבד במשך שנים רבות, במיוחד מאז שהוגשו נגדו כתבי אישום, כדי לפורר את האמון הזה במערכת
המשפט. לא שיש אמון במערכת הפוליטית.
בדיוק, אגב... סקרים ומחקרים מראים שיש פחות אמון בכנסת ובממשלה מאשר במערכת המשפט. מה נעשה עם זה? אוקיי, פרופסור תמר רוסטובסקי ברנדס, שלום.
שלום, שלום.
מומחית למשפט בינלאומי, גם למשפט חוקתי. אין לנו אמון במערכת המשפט, אבל עדיין ביקשנו ממך שתעזרי לנו להבין בכל זאת.
אל תקחי את זה אישית.
כנציגת המערכת?
כן, תראי. מצד אחד, קואליציה, אופוזיציה, הכיתוב בחברה הישראלית, אין דבר שעליו לא מתווכחים, אין דבר שעליו אי אפשר לריב, ועם זאת, כשבית הדין הפלילי בהאג מוציא צווי מעצר לנתניהו וגלנט, אנחנו רואים התגייסות של האופוזיציה, של אנשים מהמחנה הליברלי, והצטרפות לצעקה ולזעקה על כך שבית הדין הוא בכלל אנטישמי. נסי את לעשות לנו סדר ממקום שהוא לא פוליטי ולא פוזיציוני, אלא רגע להבין האם מדובר בהחלטה אנטישמית או החלטה בלתי נמנעת בגלל פעולות של ישראל.
אוקיי, אז קודם כל, הדברים הם לא בהכרח שחור ולבן. כלומר, צריך לומר בכנות שגם מדינות שהן מדינות ידידותיות לישראל, כמו ארצות הברית, כלומר, לא רק ישראלים עצמם, גינו את ההחלטה של בית הדין, וגם את המסגור שלה, את המדע מצד אחד של נתניהו וגלנט, ומהצד השני של מוחמד דף, שיוצרת הקבלה מוסרית, דברים שהם כביכול לא התוכן של הצווים, לא התוכן של ההחלטה, אבל הם עדיין מאוד רלוונטיים. זאת אומרת, בית הדין הוא כן שחקן במערכת יותר גדולה, לא צריך להתאמם לגבי בית הדין, לא צריך לתאר אותו כאיזה משהו... מוסד שיפוטי נקי משיקולים של אסטרטגיה ומשיקולים של טקטיקה, ברור שבית הדין נמצא במשחק הזה.
תעצרי פה רגע, מה יכולה להיות באמת האסטרטגיה, הטקטיקה, בלשים את נתניהו וגלנט מול דף?
אז אני חושבת שעל זה יצא, זאת אומרת, ההתקוממות הייתה על זה, ובצדק. בסדר, בית הדין מנסה להראות שהוא מסתכל על שני הצדדים, אבל מהצד הישראלי, ההשוואה של נתניהו וגלנט למנהיגי החמאס, היא השוואה מאוד מאוד מקוממת. ואני חושבת שבמובן הזה, אם את שואלתי איך אפשר להסביר למשל את זה שכל מנהיגי האופוזיציה יצאו נגד, באופן מיידי נגד ההחלטה, אז זה באמת השוואה המקוממת הזאת. מהצד השני, לא מהצד השני, או בנוסף, זה לא מהצד השני, אם אנחנו מסתכלים על התוכן של הצווים עצמם, אז זה ברור שמה שעומד במוקד של הצווים, ומה שעומד במוקד של העניין גם של התובע, זה הנושא ההומניטרי. ולכן אם אנחנו שואלים האם בכל מקרה בית הדין היה נותן צווים ואי אפשר היה להימנע מזה, אני חושבת שהטענה שאומרת שבית הדין הוא מוסד אנטישמי שהיה נותן צווים no matter what, לא משנה מה ישראל הייתה עושה, אני חושבת שזו טענה לא נכונה. אני כן חושבת שבסופו של דבר זה לא שמדובר במוסד אנטישמי שהוא נדלנו לא משנה מהם העובדות, או שמדובר במוסד שהוא לטובתנו.
אז נדמיין רגע סינריו שבו בית הדין מוציא את הצווים האלה בלי שום הקבלה למוחמד דף, פשוט מוציא את הצווים האלה בגלל העניין ההומניטרי. את חושבת שאז היינו רואים בישראל פחות ביקורת ופחות קריאות של אנטישמיות?
אני חושבת שלא, כי אני חושבת קודם כל אני חושבת שמשהו בהשוואה המקוממת אולי לא היה יורד. האם אני חושבת שיש שוב ביקורת לגיטימית על הסמכות של בית הדין? משפטית, יש ביקורת לגיטימית שאפשר להפעיל אותה. האם לגבי תוכן הצווים? תראו, הצווים הם, העובדות הן חסויות, הראיות הן חסויות. בסדר? אנחנו לא רואים את הראיות, אנחנו רוצים לקוות שהצווים הם שגויים, ושמבחינת העובדות הצווים מבוססים על דברים לא נכונים, אבל אנחנו לא רואים את הראיות, ואני לא יודעת על מה בעצם הצווים האלה מבוססים. אז קצת, אני מקווה שהם לא נכונים. זאת אומרת, אפשר, אבל קשה לדעת בלי לראות את העובדות עצמם. זאת לא אמירה ארצית. אני חושבת שעדיין היינו רואים ביקורת, אבל אני חושבת שקצבים בכל זאת מעוגנים בדברים שקרו. זאת אומרת, גם אם אני אומרת שההחלטה היא שגויה, צריך להיות איזשהו אוגן שעליו בית הדין נקלע, כדי שהוא יוכל בכלל להפעיל את הסמכות שלו, אפילו אם אנחנו מקבלים את הטענות, שהוא מוטה ושהוא נגד ישראל ושהוא מחפש את זה. עדיין, אם היה נכנס סיוע הומניטרי, ואם סיוע הומניטרי היה מגיע באופן שוטף, ואם לא היינו רואים דברים ספציפיים שראינו, אז יכול להיות שבית הדין, גם עם כל ההטיות שלו, לא היה לו כל כך קל לקבל את ההחלטות האלה, כי בית הדין גם רוצה לשמר את הלגיטימציה של עצמו.
כלומר, ואת אומרת, ישראל לא עשתה את המינימום שהייתה צריכה לעשות בשביל למנוע את המצב הזה.
נכון. ככה זה נראה. אני חושבת שאנחנו יודעים שהנושא ההומניטרי נמצא במחלוקת פוליטית. בסדר? הנושא הזה הוא נושא שהוא לא... יש עליו דיבורים, זאת אומרת, זה לא השערה. אנחנו שומעים שרים שאומרים, לא צריך להיכנס, לא צריך להכניס סיוע. מה קורה בפועל? קשה לדעת. יש עובדות שהן נמצאות במחלוקת, וגם את זה צריך להגיד, לגבי מה קורה באמת בפועל מבחינת הסיוע המניטרי, מה נכנס, מי אחראי למה שנכנס, מי אחראי למה שמחולק, מי לא אחראי למה שמחולק. פערי הידע, פערי העובדות פה הם מאוד מאוד גדולים.
אבל לגבי מה שקורה בצפון הרצועה, כבר אין כל כך מחלוקת.
נכון, אבל הצווים לא עוסקים בזה כרגע.
אוקיי, הצווים עוסקים במה שקרה עד מתי?
עד אמצע מאי. עכשיו צריך גם לומר שיכול להיות שזה גם לא סוף הסיפור. הצווים עוסקים בתקופה מסוימת. בסדר, הצווים עוסקים בתקופה מסוימת, ויכול להיות ש... התובע יבקש צווים נוספים. קודם כל יכול להיות תיאורטית שהוא כבר ביקש צווים נוספים. כי אפשר גם לבקש צווים, ברירת המחדל היא שצווים הם חסויים. אז במקרה הזה הוא פרסם, אבל יכול להיות שהוא ביקש צווים נגד גורמים נוספים, למשל נגד גורמים בדרג הצבאי, שהם צווים חסויים.
זה החשש עכשיו, פרופסור תמר אוסטובסקי.
תראו, אני אגיד בהערת השוליים, אין לי שום ידע לזה. יכול להיות שהוא ביקש את זה, אני לא יכולה לדעת. בואו נגיד שזה לא נראה שהתובע הספציפי הזה עושה הרבה דברים חסויים. בסדר? זה גם נראה שהוא מאוד פומבי בהתנהלות שלו ומשחרר הצהרות ומדבר הרבה, גם עניין, זאת אומרת, זה לא נראה שמבחינה אישיותית התובע הזה עושה הרבה דברים מתחת לרדאר, אבל פורמלית משפטית לגמרי יכול להיות.
עכשיו,
לבקש צווים. וצווים גם יכול להיות לבקש בהמשך, שזאת הנקודה היותר חשובה.
עכשיו, תכלס, שני הצווים האלה, בוא נניח נגד גלנט ונגד נתניהו, נעזוב כרגע אם יהיו צווים גם נגד בכירים בצהל, מבחינה מעשית, מה, יש איזושהי מגבלה לגלנט ולנתניהו בתחומים מסוימים כרגע? בעקבות הצווים האלה?
קודם כל יש מגבלה בלנסוע לחול.
כן, עכשיו, אוקיי, יש 124 מדינות, נכון?
יש 124 מדינות. עכשיו תראו, גם פה, מבחינה משפטית, כל 124 המדינות החברות בבית הדין מחויבות לשתף פעולה. מבחינת השאלה, האם באמת כל 124 האלה, המדינות האלה, יגידו שאם נתניהו או גלנט מגיעים לשטח שלהם, הם יעצרו אותם? סביר להניח שלא, ומה שאנחנו רואים בימים הקרובים זה שכבר התקשורת הזרה מתחילה ללחוץ על המדינות לשחרר הצהרות, להגיד בצורה מפורשת את האמירה שלהם. אם הם יגיעו, אתם תעצרו. עכשיו, לאט לאט אנחנו נראה שיותר ויותר מדינות נדרשות לתת תשובה פומבית לשאלה, מה הם יעשו? יש מדינות שמתחמקות מזה. נגיד בריטניה בינתיים התחמקה מזה, ואני מניחה שמה שהם ינסו לעשות זה לא להגיע למצב הזה בכלל.
אנחנו יודעים על ארגנטינה ועל הונגריה שכבר אמרו שלא יכבדו.
למשל, בסדר? ומדינות אחרות, למשל אירלנד, אמרה שהיא כן תכבד. אז מתחילה, המפה הבינלאומית מתחילה להתבהר. אבל צריך לומר, לא כל מדינה שלא אומרת שהיא כן תכבד, היא תשמח להיות בפוזיציה שהם מגיעים לשטח שלה והיא עכשיו עומדת בפני הדילמה. אז יש, יכול להיות גם מצבים שגידו להם, אל תבואו בכלל, כדי שלא נעמוד בסיטואציה הזאת.
וסביר להניח שנתניהו או גלנט, ובטח נתניהו, לא ייתנו להם, לא יגידו לעצמם, בואו נראה אתכם. אני עולה על מטוס, בואו נראה אתכם עוצרים.
אני לא חושב שזה לא... זה יכול למדינה זרה, בלי שהמדינה זרה.
כן, הבנתי.
זאת אומרת, זה לא תרחישות הכי שריאלי, וגם צריך לזכור שהמפה פה השתנתה ברגע שטראמפ נכנס.
רציתי לשאול אותך על זה, כי יש כאן איזושהי תקווה שטראמפ יטיל סנקציות על בית הדין.
כבר שניים, שלושה בכירים כבר אמרו, חכו לנו בינואר.
נכון, אני מנחשת שאם הייתי צריכה, נו, ניחושים פה זה דבר מסוכן
בסופירה
שאנחנו נמצאים בה, אבל בוא נאמר שניחוש מושכל זה שלפחות חלק מהגורמים בישראל, בוא נגיד, יטילו את יהבם על הסנקציות האמריקאיות, על ההנחה שהאמריקאים יפעילו עכשיו את כל הכוח שיש להם כדי לרסק את בית הדין. בסדר, השתמשו בכוח שיש להם, מנהל בית הדין, על...
זו הערכה בישראל.
זו הערכה בישראל, אני חושבת.
או wishful thinking של ישראל.
כן, עכשיו צריך לומר שאנחנו, השופטים גם יודעים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שנייה על המערכת שבית הדין פועל בה, אני מניחה שזה סיכון שהשופטים שנתנו את ההחלטה לוקחים בחשבון שהאמריקאים יטילו עליהם סנקציות.
יכול להיות, נעזוב רגע שמדובר בטראמפ, שנשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם, יכול להפעיל לחץ כל כך גדול על בית הדין הזה, שבית הדין יתקפל?
תראו, אני לא רואה את השופטים מושכים את ההחלטה, שמתקפלים את ההחלטה שלהם, אבל הוא יכול להפעיל לחצים שיקשו מאוד על בית הדין לפעול. קשה לי כרגע לסרטט סנריו ספציפי, בפרט שכמו שאמרתי, השופטים לא יודעים שטראמפ נבחר, השופטים לא יודעים שהדבר הזה יכול לקרות, הם יודעים, ועדיין אני מניחה שהם לקחו את זה בחשבון. האם יש להם תוכנית פעולה אל מול סנקציות? קשה לי לענות על הדברים האלה שקורים מאחורי הקלעים, אבל אגב, זה בדיוק
אוקיי, אז אני אשאל אותך אחרת. הוא אמור להיכנס ב-20 בינואר, נכון כן? עד אז יש לנו כרגע חודשיים. החודשיים האלה, נניח בהנחה ובית הדין יודע שטראמפ תכף יגיע וכבר העוזרים שלו כבר הודיעו, חכו להתקפה שלנו נגדית על מה שעשיתם לנתניהו וגלנט, יכול להיות שאומרים לעצמם בחודשיים האלה אנחנו צריכים לפעול כדי שטראמפ לא יוכל אחר כך לשים מקלות בגלגלים?
כן, יכול להיות.
חודשיים זה מספיק זמן?
אפשר לפעול בחודשיים. התובע יכול בחודשיים לבקש צווים נוספים, למשל על פעולות שהוא כבר מסר ראיות לבית הדין. הצווים, הראיות הן חסויות, אבל יכול להיות, אם הוא ביקש צווים כנגד דרג מדיני בנוגע לפעולות מסוימות, וכבר דנו בראיות והחליטו שיש בהם ממש, אז חודשיים יכול להיות הרבה זמן שבו הוא מבקש צווים נוספים לגבי אותם פעולות, למשל. למרות שאתמול הוא שחרר הצהרה שאומרת שהדרך למשלימות עדיין פתוחה. זאת אומרת שאם ישראל תחקור בעצמה את המעשים, אז מבחינת בית הדין האפשרות לסגת כדי לתת למדינת ישראל לחקור בעצמה היא עדיין קיימת. זה התובע אמר בהצהרה שהוא שחרר אתמול, אחרי סיחור של
הצלבים. השאלה אם הדרך שבה נתניהו רוצה לחקור את זה בעזרת ועדת חקירה פוליטית, שהאופוזיציה והקואליציה ממנות את השופטים שלה, השאלה אם זה ייחשב כישראל חוקרת את עצמה.
אני חושבת שאנחנו יודעים לענות על השאלה הזאת, ואני חושבת שהשאלה היא גם על שאלה של הסמכות. בסדר, השאלה היא גם של הסמכות ועדת החקירה. כשאנחנו מדברים פה בישראל על ועדת חקירה ממלכתית, מה שמעניין אותנו יותר זה מחדל השבעה באוקטובר. כשבית הדין מדבר על חקירה, הוא מדבר על חקירה של אופן ניהול המלחמה. אז אפילו ברמה הזאת צריך להבין שכשאנחנו מדברים על הכותרת ועדת חקירה, השאלה היא ועדת חקירה עם סמכות לחקור מה, לא רק ההרכב שלה, מה היא בכלל בודקת.
נכון. עכשיו, אני רוצה רגע לעלות קומה בדיון הזה, כי אני רואה הרבה אנשים שבאים ואומרים, מה זה בכלל משפט בינלאומי, זה משפט זה חוקים שנקבעו ואמנות שנוסחו על ידי מדינות בתקופות אחרות, כשמלחמה הייתה עדיין דבר שקורה בין שתי מדינות ריבוניות, ופה אנחנו מתמודדים עם ארגוני טרור, אז איך אפשר לשפוט אותנו באותם כלים ששופטים את מוחמד דף וכולי? מה יש לך להגיד לטענות האלה?
תראו, זה טענות מתה כאלה, כמו שאמרת, זה טענות לתקומה. אז קודם כל, המשפט הבינלאומי הוא לא מושלם. יש לו אינסוף בעיות. כשאני מלמדת משפט בינלאומי, אני מצביעה בפני הסטודנטים שלי על כל הפגמים של המשפט הבינלאומי. כשאנחנו, גם המשפט המדינתי הוא לא מושלם. זה לא שבמשפט בתוך המדינה יש אכיפה שוויונית תמיד, ואכיפה מוסלמת של החוק, וכשאני נוסעת בכביש החוף, אני היחידה שנוסעת במהירות המותרת, אז זה לא שיש שלטון חוק, סנר של שלטון חוק למופת, שאנחנו מדברים על המשפט המדינתי. אבל בסופו של דבר, כל הדיון הגדול הזה, אני חושבת, מתמצא לשאלות שהן שאלות פשוטות, שהיא, האם אנחנו חושבים בהקשר שלנו, שבמלחמה אפשר לעשות הכל? ואם אנחנו חושבים שלא, שיש דין, יש כללים, שמדברים על מותר ואסור גם במלחמה, שלמשל, פגיעה מכוונת באזרחים, היא אסורה בזמן מלחמה, אז הדיון הכללי לגבי השאלה, האם המשפט הבינלאומי בגדול, הוא שוויוני, או צודק, או יש לו נקודות עיוורון, או נותן מענה לכל הבעיות של ההתמודדות בלחימה המודרנית, הוא חשוב, אבל הוא עדיין לא מונע מאיתנו לזהות מעשים מסוימים ככאלה שבאופן ברור מפרים את הכללים. אז עכשיו אני חושבת שבלי קשר, זאת אומרת, זה דיון שהוא חשוב, כבר בלי קשר למוסדות הבינלאומיים. זה דיון שהוא על הנורמות עצמם. אפשר לעשות פה בירור פנימי בשאלה, שנניח את האג בצד. אם אנחנו טוענים שהמשפט הבינלאומי הוא לא משפט, האם המשמעות של הטענה הזאת היא שבעצם אנחנו אומרים שמבחינה משפטית לא מוסרית, מותר לנו לעשות הכל. זאת לא העמדה של מדינת ישראל. זאת לא הייתה עמדה לאורך השנים של מדינת ישראל. אני מקווה שזאת עדיין לא העמדה של מדינת ישראל.
תספרי לה רגע מי בממשלה.
אז אני אומרת, אבל זאת השאלה האמיתית, נכון? השאלה האמיתית, מי שאומר המשפט הבינלאומי הוא בכלל לא משפט, הנורמות הן לא רלוונטיות. אז מה שהוא בעצם אומר זה שבמלחמה אין שום דבר שאסור מבחינה משפטית.
לא, אבל אולי מה שהוא כן אומר זה שנדרשים שינויים, עדכונים, וברור לשתינו וגם לך דני שהעדכונים האלה במשפט הבינלאומי והאמנות השונות זה דבר שיכול לקחת שנים, ולא נראה שבכלל יש איזושהי כוונה לשנות משהו, אבל אולי כן נדרש איזשהו עדכון גרסה?
קודם כל, ברור שהמשפט הבינלאומי מתפתח כל השנים. שוב, אנחנו רואים את זה גם במשפט המדינתי. הכללים שלנו לגבי חופש הביטוי לא נותנים לנו מענה טוב לבעיות שעולות ברשתות החברתיות. האם זה אומר שהכללים האלה הם לא קיימים כי הם לא נותנים מענה מלא לבעיות שקיימות היום? אני לא חושבת שזה מה שזה אומר. כן. אותו דבר לגבי המשפט הבינלאומי. האם המשפט הבינלאומי נותן מענה מלא וטוב לבעיות של לחימה אסימטרית, כלומר לחימה בין מדינה לבין ארגון טרור? לא נותן תשובה טובה. הוא גם לא נותן אגב תשובה מלאה לחימה סימטרית בין מדינות. האם זה אומר שאין מעשים שאני עדיין יכולה לזהות אותם להגיד בסדר, ואם כל הבעיות האלה והצורך להדכן בזה וזה, זה בבירור הפרה של המשפט הבינלאומי? יש מעשים כאלה.
אוקיי.
פרופסור תמר אוסטובסקי ברנדס, הסיפור הזה רק התחלנו אותו, נכון? אנחנו לא, אנחנו עוד יהיה לנו עוד...
היתרון הוא שנערך אותך שוב.
זה בדיוק העניין.
כי תמיד כיף לדבר איתך.
נכון, נכון, נכון. תמר אוסטובסקי, תודה רבה לך ברנדס. ביי, פרופסור. מקבץ, ואנחנו כבר...
נהיה עם רותי סטרום, אמא של יאיר ואיתן, שעדיין נמצאים בשביל
הארץ. רדיו תל אביב.
10:45, רדיו תל אביב, 102. שלום לרותי סטרום, אמא של יאיר ואיתן, שנמצאים בשבי החמאס.
שלום, שלום.
איי, מה אני שאל אותך, אחי? יותר משנה שאנחנו מדברים ומדברים עם משפחות. זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים איתך.
נכון, נכון. פעם ראשונה.
ואני באמת, באמת שאני לא יודעת כבר מה לשאול. אני לא יודעת, דיברנו אני ודני רגע לפני שעלית עכשיו, ואמרנו, איך קמים, איך מתקדמים? אני מניחה שאין ברירה.
נכון, נכון. שואלים אותי, איך אני יכולה להמשיך להיות חזקה? אז אני עונה שאין לי ברירה. אני צריכה להיות חזקה בשבילי, בשביל הבנים שלי, יאיר, עמוס ואיתן, ובשביל כל המשפחה, ושהם ירגישו שאנחנו פה חזקים, כי אני יודעת שהבנים שלי מרגישים אותי, או שאני מרגישה אותם, שהם ירגישו אותי חזקה, שהם ידעו שהם גם יחזרו ויהיו פה איתנו.
איך את בוא ניקח את השבועות והחודשים האחרונים, איך את מתמודדת עם הידיעות מצד אחד? יש עסקה, אין עסקה, יש התקדמות, אין התקדמות. אתמול בדיוק קראתי בלילה שעכשיו בדיוק הגיע הזמן, ממש עכשיו, כל הכוכבים מסתדרים. את מסתכלת ומה, את כבר בייאוש, את אומרת, אני לא מאמינה לאף אחד, אני רוצה לראות בעיניים, או שיש משהו שמניע אותך עם איזשהו שביב של איזושהי תקווה, כל פעם מחדש?
תשמע, תקווה יש לי מהיום הראשון. וככה אני ממשיכה. להקשיב יותר מדי לדברים שאומרים, שלא, אני מנסה לא להקשיב להכל, כי זה פוגע. זה פוגע כי אתה, פתאום אתה קורא משהו, הנה, זה קורה, חוזרים.
זהו, ראינו את ראש הממשלה עומד בכנסת בדיון 40 החתימות, צועק על אנשי האופוזיציה וגם משפחות חטופים שעמדו ביציע ואחרי זה גם ביקשו מהם לצאת, אבל הוא עומד שם על הדוכן ואומר, עוד מעט תהיה לנו לעסקה שבה נוכל להחזיר עשרות חטופים. כשאת שומעת את הדבר הזה, מה זה עושה?
זה השקרים שאני שומעת כל הזמן. הרי למה הוא לא יוצא להגיד, הוא לא אומר שבסדר, אני מוותר על הכיסא שלי, ואני עושה את הדבר הנכון, להחזיר את 101 חטופים, שהם בני עמו. אבל הוא לא עושה את זה. לצערי.
יש
הצלחת אי פעם להגיע קרוב אליו ולהגיד לו את זה בפנים?
לא.
היית רוצה?
לא יודעת, כי לא אכפת לו מאיתנו.
זו הרגשה.
יש מישהו במשפחה, נניח האח השלישי, שמתנהל מול גורמים מדיניים ביטחוניים באופן רציף? יש מישהו במשפחה שמקבל איזשהו עדכון, מתישהו ממישהו?
אנחנו קיבלנו עדכונים, אבל זה סתם לספר לנו סיפורים, ומה שאנחנו רוצים זה שיהו ואיתו שלנו יחזרו לכאן. זה מה שעמוס רוצה, דליה רוצה, ואני. אבל סתם אומרים, כן, עושים, יהיה, יקרה. לא, די, תעזבו, אנחנו רוצים אותם כבר כאן. אותם ואת כל החטופים, כולם צריכים לחזור לכאן.
זהו, אז אני שומעת בדברים שלך מצד אחד ייאוש, כן. ייאוש מהמערכת. כלומר,
גם בטון של הכל. אני...
ייאוש ממי שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות. מצד שני, נכון. גם אסור לך... לצלול לתוך הייאוש, את אומרת את זה, כי חייבים להיאבק. אז איך מצליחים להיאבק מול מה שמרגיש כרגע כאיזושהי חומה בצורה, כאיזושהי למפה שמדברים אליה ולא לא מקשיבה, כמו שאת אומרת?
אבל הלמפה הזאת היא מההתחלה. חבל שזה מה שקרה לנו. מי היה מאמין שבמדינה שלנו יקרה דבר כזה? אבל זהו, קרה. אז איפה הממשלה כדי לשנות את כל זה?
כן, אני מדברת על הממשלה כשאני אומרת למפה.
כן, 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 הבנתי אותך. הבנתי אותך.
אנחנו מבינות אחת את השנייה. לא, אני אומרת, כאילו, אז על מי אפשר, אני, את יודעת, אני שואלת את השאלה הזאת אותך, אבל אני שואלת אותה את עצמי. גם אני באה לדבר הזה כבר ללא תשובות. אנחנו כבר שנה תוכנים את הקריאות, את התחינות, את הבקשות. יותר מזה, אי אפשר כבר להתחנן. והשאלה היא למי, בגלל שזה לא שנתניהו בא ואומר, אני לא רוצה להחזיר אותם. אני החלטתי שאני הולך ותומך בהתנחלויות עכשיו בעזה, וזו התוכנית המדינית שלי. זו האסטרטגיה, כן. וזה לא מסתדר עם סיום המלחמה, נסיגה מעזה והחזרת החטופים. אז אני הולך על זה, כי אלה גם שותפים הקואליציונים שלי, כי זו דעתי, זו האידיאולוגיה שלי וכו'. הוא לא אומר את זה. הוא בא ואומר, אתם שקרנים, אין שום עסקה לשולחן, מבלבלים לכם את המוח, ועוד מעט תהיה עסקה שבה נחזר כמה עשרות חטופים. ככה סתם, זרק את זה לאוויר, אין לי נכון. מושג למה. כן. מה עושים מול הדבר הזה?
תשמעי, אני מההתחלה אומרת שקשה לי להגיד את זה, אבל אני יודעת שהממשלה הזאת לא תעשה כלום כדי להחזיר את החטופים, כי יש לי שניים מהבנים שלי שם. אבל תמיד גם אני אומרת שאני בטוחה שבתוך הממשלה הזאת יש כמה אנשים עם לב. ואני מצפה ומקווה מהאנשים עם לב שיעשו את המעשה הנכון, שיחזירו את כל החטופים, די עם כל השקרים והסיפורים האלה.
זה גם, יש פה קטע, כל פעם שנניח, אני מנסה לבדוק אם נניח עם איזה בכיר פוליטי או מישהו שהוא פרשן, שאומר, לא בכל מחיר, קודם כל צריך לדאוג שלא יחזור השבעה באוקטובר עוד פעם, וצריך לדאוג אז אני אומר, נכון, לא בכל מחיר, זאת אומרת, אם ייתנו לך מחיר מסוים שלא תרצה לעמוד בו, תגיד, אז החטופים לא יחזרו. ואז שאתה אומר להם את זה, אומר להם, תגידו בפה מלא, אתם רוצים להחזיר את החטופים, אבל יש דברים יותר חשובים, פה הם מתחמקים. כאילו הם לא יוציאו מהפה שלהם את המילים, נכון, להחזיר את החטופים זה חשוב, אבל יש לנו דברים יותר חשובים. זה, ההודעה הזאת לא תצא מהם. הם מנסים לסובב את זה ולהגיד את זה בהלכת הצבאי וסינואר ופילדלפי, וזה תמיד מדהים אותי, תגידו את האמת. תגידו בקולכם, במיקרופון, תגידו, רוצים אותם, אבל פחות ממה שאנחנו רוצים דברים אחרים.
נכון, אבל יש כאלה שגם אומרים שרוצים אותם בחזרה ואחר כך מדברים על התנחלות ועל כל הדברים האלה.
נכון.
אז זה שקר אחד גדול, אבל...
את הולכת להפגנות בשבתות? את בכיכר החטופים קבוע?
לא, בכיכר החטופים לא. אני נמצאת פה בכפר סבא ובדרך כלל אני בצומת רעננה.
ויש איתך אנשים?
כן, בטח, כן. כן, העם תומך, רוב העם תומך. נכון, יש קומץ שלא, אבל רוב העם תומך. הנה, עכשיו אתמול ראינו את הנשים של הציונות הדתית גם, שיוצאות להגיד, די להפקרות שיש פה בכל מיני מובנים, גם עם ה... התגייסות או לא התגייסות לצבא, זה נורא מה שקורה. אז עם כן איתנו.
רותי סטרום, אמא של יאיר ואיתן, שנמצאים בשבי החמאס כבר 400 ימים פלוס.
את סופרת?
אני עדיין בשבי לאוקטובר, 2023. נשארתי שם ומחכה על הבנים שלי.
רותי, חיבוק גדול מכולנו פה.
תודה לכם.
ומה אני אגיד עכשיו, שנשמע בשורות טובות מהר? כן, זה מה שיש להגיד, שנשמע בשורות טובות מהר. תודה לך.
תודה
לכם, חן ודני, והלוואי שזה יקרה במהרה, בשורות טובות לכולם.
זהו, אנחנו עוד מספר שניות נצא למקפץ פרסומות. חדשות של השעה 11, ואנחנו כאן עם ענת גלובוס ומאיה קנולר.
עוד מעט נדבר עם חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית.
גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
וענת גלובוס ומאיה קנולר. בוקר טוב עדיין, כן, 11 ו-5 דקות. כן. בוקר טוב עדיין לחברת הכנסת מיכל וולדיגר.
בוקר טוב לכם, אורפן, בוקר טוב לכל מגינת ישראל, עם ישראל.
תודה. טוב, זה גם בוקר טוב, אני חושבת, למפלגה שלך, לציונות הדתית, אחרי ששר הביטחון קץ, כך אנחנו מתבשרים הבוקר, הודיעו שהוא יבטל את צווי המעצר המנהליים ליהודים ביהודה ושומרון. כלומר, לא יוצאו צווי מעצר מנהליים יותר למתנחלים, רק כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. כיום מוחזקים 8 עצירים מנהליים יהודים, לעומת 3,443 עצירים מנהליים פלסטינים, זה נכון ל-1 בנובמבר. ואתם רציתם שהצווי מעצר המנהליים האלה יבוטלו, כי את יכולה להסביר.
כן, אני רק אגיד שזה לא טוב למפלגתנו, זה טוב למדינת ישראל. אנחנו שוחרי דמוקרטיה כולנו, והצווים האלה צווים שנולדו לצורך מלחמה בטרור ובטרור בלבד, באויבים המסוכנים שלנו, ולא במקשים ביהודה ושומרון, ולא בשום מקום אחר. המינוח המדויק זה היה פצצה מתקתקת. עכשיו, ללכת ולהשתמש בצווים מנהליים ככה על אזרחים שמדינת ישראל לא יעלה על הדעת. אגב, ככל שידוע לי, היועץ המשפטית אפילו התנגדה, כאשר רוצים להילחם בפשיעה הערבית, ויש פשיעה וצריך להילחם בה, ויש לנו פצצות מתקתקות שצריך לטפל בהם למען אזרחי מדינת ישראל, למען ערביי ישראל, זה קיבל לא מוחלט, כי לא משתמשים במעצרים מנהליים כנגד אזרחי מדינת ישראל. יש לנו חוק, יש לנו משטרה, יש לנו פרקליטות, יש לנו איך, באופן מסודר ומוסדר, איך מתנהלים מול אנשים שיש חשד כלפיהם שהם פועלים בצורה עבריינית.
אבל אני אשאל אותך דבר כזה, כי אני אגיד לך שאני מסכימה איתך שצווי מעצר מנהליים זה באמת דבר מאוד מאוד בעייתי, ורצוי שנשתמש בזה כמה שפחות, אולי אפילו לא, אבל כמו שאת אומרת, כן צריך להשתמש בזה במלחמה בטרור. ואני אשאל אותך, איך את מגדירה חבורה של רעולי פנים שנכנסים ושורפים את הכפר חווארה או את ג'ית, האם את מגדירה את הדבר הזה כפעולת טרור?
אני לא אכנס איתך עכשיו למקרה כזה או אחר.
למה לא?
גם במדינת ישראל, בתוך מדינת ישראל, ישנם אנשים שעושים פשעים עם, איך אמרת, עם רעולי פנים, ונכנסים עם אקדחים רובים, זה כל מה שיש.
מדברת על הפשיעה במגזר הערבי, אבל אני שואלת אותך.
לא, אני לא מדברת, אני לא מדברת על מגזר כזה או אחר. אני מדברת על זה שאנחנו מדינת חוק, ויש דרך איך בתוך מדינת ישראל, איך אנחנו אמורים להיאבק במעשים פליליים, ויש לזה חוק, אנחנו דמוקרטיה.
אבל לגבי יהודה ושומרון, יהודה ושומרון זה לא השטח הריבוני של מדינת ישראל.
סליחה, אז אוקיי, אנחנו אגב, את יודעת, אפרופו הזכרתי את המפלגה שלנו, אנחנו בעד סיפוח.
אבל זה עדיין לא קרה.
יש שם 100%.
זה עדיין לא קרה, אז כרגע זה עדיין לא בשטח מדינת ישראל, ולכן אני ממש רוצה שתעני לי לגבי חווארה וג'ית, האם את מגדירה את זה מלחמה בטרור? האם את מגדירה את המעשים בחווארה וג'ית? טרור.
כן, אני מזהה אותם. יש ממש הבדל מאוד מהותי בין פלילי עברייני לבין טרור. שיש טרור, צריך לטפל בזה טרור, שפצצה מתקתקת, יש פצצה מתקתקת. זה לא אירוע.
שריפה של כפר שחיים בו אנשים ערבים כנקמה על מעשים של ערבים אחרים, האם זה פלילי או לאומני?
שריפה של כפר, ואם זה לאומני, ואם כל הנקודות מצביעות על כך שמדובר במחלל, במחבל, שהוא פצצה מתקתקת, אכן יש, סביר להניח שיש מקום כזה או אחר למעצרים מנהליים. לא בשיטתיות כזו, לא בצורה כזו, לא בלהכריז על כל מתיישבי יהודה ושומרון שקיימת.
יש כרגע רק 8.
יש כרגע רק 8.
ולכן, רוב רובם של מתיישבי יהודה ושומרון הם אזרחים שומרי חוק שמתנגדים לכל סוג של אלימות או נטילת החוק לידיים.
לכן יש רק 8 עצירים מנהליים יהודים, לעומת 3,443 עצירים מנהליים פלסטינים, ולכן השיטתיות שעליה את מדברת היא לא ברורה לי.
כמו שיש ברמת גן, בתל אביב, בערר, או בכל מקום אחר, פשיעה, צריך לטפל בהם.
זה לא אותו דבר.
מאוד קשוחה.
זה לא אותו דבר.
המשטרה ומערכת המשפט, מתן לסדרי הדין ודיני הראיות של הדין הפלילי, ויש סדרי ראיות.
בדין הפלילי, כך צריך לטפל, כמו בכל אוכלוסייה בארץ, גם בתוך מדינת ישראל.
יש הבדל בין פשיעה לאומנית לבין פשיעה פלילית.
אם יש, לא, אבל סליחה, אני רוצה להגיד לך, אני מיכל, ביקרתי בלוד בשומר החומות, בסדר? ראיתי שם פשיעה לאומנית, ראיתי במו עיניי, אנשים פחדו לצאת מהבית, אני וחברי לסיעה, שמחה.
ראינו גם לינץ' בבת ים.
רגע, נכון.
בשומר חומות.
נכון. אנחנו באותו צד, אני חייבת
לומר
לך,
נראה
לי,
הייתי מן התחושה
שאת
מרגישה
שאנחנו
בשני צדים. לא, לא, האמת, לא, אני דווקא רוצה ללכת עם מה שאת אומרת.
רגע, אבל כן, תני לי לסיים שנייה.
אוקיי, תסיימי ואז אני אשאל.
כמו שבלוד וכמו שבבת ים ובאקו, לא עצרו אף אחד מעצרים מנהליים, אלא הדין הפלילי וכל מערכת המשפט והמשטרה טיפלו בעבריינים, ככה צריך לעשות גם ביהודה ושומרון, נגד מתיישבי יהודה ושומרון, ככל שהם מתנהגים בצורה
שאיננה עומדת על פי החוק. אז אני עכשיו, הבנו, נקודה סימן קריאה, הבנו, אבל מקודם היה לך בכל זאת איזשהו אבל, אמרת מעצרים מנהלים נגד פצצות מתקתקות, זה את אמרת. אז אני שואלת, אם יהודי שאנחנו יודעים עליו, שהוא יש לו תוכניות...
את סינואר, עזבי אותי יהודי וערבי.
לא, אני לא עוזבת, אני לא עזוב.
אבל אני עוזבת.
אני לא עוזבת, כי אני מראיינת כאן, ואני לא עוזבת את זה, כי זו נקודה סופר חשובה, ואני שוב אשאל אותך, אם אנחנו יודעים על יהודי שיש לו תוכנית לרצוח פלסטיני, או להבעיר כפר שלם, כשיש אנשים בתוך הבתים שיכולים לעלות באש, האם אנחנו חושבים שזו פצצה מתקתקת, שצריך לעצור באמצעות צו מנהלי, שהוא צו מניעתי?
יש נועלים מאוד ברורים מה זה פצצה מתקתקת ומה לא.
נשמע על פניו שההבדל בין פצצה מתקתקת ללא, זה ההבדל בין יהודי לערבי, יכול להיות?
זה נשמע אצלך כך, אני יודעת להפריד בין...
זה עולה מהדברים שאת אומרת, או יותר נכון, זה עולה מהדברים שאת לא אומרת.
אני נגד שריפת כפרים, אני נגד רציחת אנשים, אני נגד הריגת אנשים, אני נגד אלימות נקודה סימן קריאה. אני חושבת שלא פחות ממך, ולא משנה אם יהודי, ערבי, צ'רקסי או דרוזי, זה לא משנה.
אז את גם נגד צווי מעצר, אני לא
הצלחתי להבין. אני מברכת את השר, זה אבסורד שאני צריכה לברך, כי זה מה שצריך להיות בכל מדינה מתוקנת. לא יכול להיות, אני רק מזכירה למי שלא מבין, שכל הנושא הזה עלה, לא כי אנחנו נלחמים מדינה מול מדינה, אלא אנחנו נלחמים מול גוף שהוא טרוריסט, שהוא מחבל, שהוא לא רוצה את מדינת ישראל קיימת, זה המלחמה שלנו.
ושוב, אנחנו גם שולטים על האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולכן כשאני שואלת אותך, האם יהודי שמתכנן לרצוח פלסטיני, האם הוא פצצה מתקתקת שצריך להוציא נגדה צו מניעה?
יהודי שמתכנן לרצוח כל אדם אחר, שוב, לא רק יהודה ושומרון, אם הוא יהודי שמתכנן לרצוח כל אדם אחר באשר הוא אדם, צריך להיענש, צריך להתפס.
לא, האם צריך להוציא נגדו צו מניעתי? הרי זה צו מניעתי.
יש גם עבירה בספר החוקים הישראלי שנקרא ניסיון לבצע פשע, לא רק לבצע פשע, אוקיי? אם יש את כל הראיות ומצדיקות את המעצר שלו לפני תום ההליכים, בואי, עכשיו אנחנו מתעסקים בכמה וכמה פרשיות שעצרו אנשים לפני שהם עשו פשע, אוקיי? זה לא דבר חדש.
אני אזכיר לך
שוב, כי אמרת שפצצות מתקתקות אפשר לעצור. אני שואלת את זה רק בגלל שאת אמרת שפצצה מתקתקת, נכון. כי את קצת מסרבת לענות לי על השאלה. את אמרת...
אני מסרבת
על השאלה,
כי היא עונה בצורה מאוד ברורה.
לא, לא, אם היא הייתה ברורה, היינו עוברות הלאה, כי יש לי המון נושאים אחרים לדבר עליהם, אבל היא לא ברורה.
לפני חמישה... אז רק שנייה, מיכל. לפני חמישה חודשים, חבר הכנסת רוטמן רצה להוציא איזשהו תיקון לחוק, שלא יהיו מעצרים מנהליים. בינתיים, השר קץ כרגע ממלא את העניין הזה, ובאותה ידיעה כתוב שהשבק מתנגדים נחרצות להצעה של רוטמן, שכן לא אחת מידע על מעצרים מנהליים מובא על ידי מקורות מיימנים שלא ניתן לחשוף, ובכך יש למנוע התנגשויות קשות בשטחים הגורמות להסלמה ביחסי יהודים ופלסטינים. זאת אומרת, לשבק יש את הסיבות ההגיוניות, לפחות לי, מדוע צריך מעצרים מנהליים? וכשהשר קץ אומר באופן גורף לא יהיו יותר מעצרים מנהליים כלפי יהודים, נשמע שזה כאילו גורף מדי.
אז עם כל הכבוד, תראה, אני, קו פרשת המים אצלי הייתה 7 באוקטובר. החיים שלי מתחלקים לשם.
החיים של כולנו.
נכון. אני היום הכל שם סימן שאלה. אפשר להגיד לי, כל השב"כ אומר, וכל הצבא אומר, וכל אנשי הכלכלה אומרים, זה כבר,
אני יכול להגיד לך שבתור אזרח אני אומרת אותו דבר הפוליטיקאים, מה זה הם אמרו?
לא, לא, לגמרי, אני איתך.
אחרי זה נגיד שיש משבר אמון. טוב.
סליחה, לא, זה לא משבר אמון. אנחנו
מותר
לנו לשים שאלות.
לא, ברור, ברור, זה חשוב לשים שאלות. חשוב לשים שאלות, ברור.
ולהגיד רגע, אבא, ולהגיד רגע, אני חושבת אחרת, ולא לבש ולהגיד אני חושבת אחרת. וזה מותר, ואני לא מוכנה לקבל את השבת, כי כאלה שרק הם יודעים, כי גם שם, סליחה. אתה אומר לי, אתה שם את הסימן שאלה על פוליטיקאים, בכל מקום יש פוליטיקה, גם אצלכם, בתוך הרשת, ואין, ששני בני אדם נמצאים ביחד.
טוב, חשוב לי שנתקדם.
ולכן, אני גם רוצה להתקדם, ולכן אני אומרת שהמעצרים המנהליים, בצורת, אופן השימוש בהם וכמות השימוש בהם, בעיניי הייתה מתחת לכל ביקורת, לא דמוקרטי, לא ראו.
את מדברת על הכמות, את אומרת
שבאופן... אני מברכת על הדבר הזה, ואם צריך לדייק בצורה כזו או אחרת, זה בדיוק מה שיעשה. אבל אני מברכת על ההחלטה שלו, וזה באמת תיקון אפליה של שנים רבות, שמסתכלים על, מחתימים את כל מתיישבי יהודה ושומרון, כאילו הם כולם פושעים, כולם
שוב, יש שמונה עצורים יהודים.
כולם רוצים
לא
לעשות רע לשכנים הערבים שלהם, ולא כך.
יש שמונה עצירים מנהליים, יש שמונה עצירים מנהליים, לא כל תושבי יהודה ושומרון עצורים כרגע, יש שמונה עצירים מנהליים, לכן אני לא חושבת שיש פה איזושהי שתתיות וניסיון להחתים. עדיין לא קיבלתי תשובה ממך מה עושים עם פצצות מתקתקות יהודיות, אבל אנחנו נעבור הלאה. כי בשעה הקודמת אנחנו דיברנו עם רותי סטרום, אמא של יאיר ואיתן, שעדיין נמצאים בשבי חמאס. היא מיואשת. היא מרגישה שאין סיכוי שהממשלה הזאת בראשות נתניהו, עם השותפים הקואליציונים של נתניהו, יחזירו את הבנים שלה. את כחברת כנסת בציונות הדתית, מפלגה שהיא חברה בקואליציה, מה יש לך להגיד לרותי?
א', שאני מחבקת בחום רב את הנפגעים מהמעשה הזה, שזה באמת מצב שאין מילים בפי לתאר את ה... אפשר, פשוט באמת, אין לי מילים כמו שאת מוצאת, בניגוד לשאלה הקודמת. נורא, נורא והיום, אבל מצד שני, לבוא ולומר, זאת הממשלה, הם לא עושים. כל הקמפיין הזה, שלא אכפת לביבי, זה כל מה שמעניין אותו, זה המשפט שלו, או ה...
לא, 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 אל תדבר איתי על קמפיין שלא הזכרנו, לא אלינו. היא אומרת את זה,
אבל... למה את יכולה להגיד לי, אבל מה להגיד?
לא, לא, סליחה, 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 אז אני אדייק. אני אדייק, אני אדייק.
אבל שאלת אותי שאלה, תגידי לי, אני הקשבתי בקשב רב.
אבל אני מדברת לא על קמפיין, אני מדברת על מה שרותי סטרום, אמא של איתן ויאיר, מרגישה. ואת יודעת על מה היא מבססת את הרגשות שלה? על זה ששנה שלמה עברה והילדים שלה לא בבית, זה לא קשור לשום קמפיין.
כן. בואי, אני רוצה להזכיר גם לך וגם לכל המאזינים, שאנחנו לא מנהלים מסע ומתן מול עצמנו, אוקיי? לצערי הרב, יש לנו אויבים נאצים אכזריים, שכל מה שהם רוצים לא מעניין אותם, שום דבר גם לא העם שלהם. אפרופו צווי המעצר שהוצאו נגד ביבי ושר הביטחון לשעבר. זה פשוט אבסורד.
קוראים לו גלנט.
גלנט, תודה. זה פשוט אבסורד של איש על כהר. יש לנו מולנו, וזה לא רק מולנו, זה מול כל העולם המערבי, אויבים מרים שרוצים רוצים פשוט לחסל את כולנו ולא רוצים לראות אותנו פה.
את צודקת לגמרי, אבל איך זה קשור לזה שאנחנו לא מסיימים את המלחמה?
והם משתמשים, אני לא חושבת שצריך לסיים את המלחמה.
אבל אם זה מה שהביא את החטופים?
כן, כן, גם את וגם דני, אני מניחה למרות שפחות שומעים אותו, וגם אני, כולנו רוצים את אותו דבר. בואי, אני אתן לכם מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את כל החטופים בבית, לצערי הרב גם את אלה שכבר אינם בינינו, וגם את אלה...
אבל לא בכל מחיר.
רגע, לא, לא.
נכון, לא בכל מחיר, אבל האם במחיר של סיום המלחמה?
אתה שמעת אותי אומר את זה?
לא, אני אומר...
תנו לי לסיים. אנחנו רוצים את החטופים בבית, ואנחנו רוצים את תושבי הצפון בביתם, ואנחנו רוצים עוד באמת את העיקר שכולנו נחיה פה בביטחון ושלום, שלא נצטרך כל הזמן להסתכל מאחור ולראות רגע איפה הסכין או הטיל ינחת עלינו. זה מה שאנחנו רוצים כולנו, שלושתנו בשיחה הזו. עכשיו נכון. השאלה היא איך עושים את זה, והביקוש לנו על איך.
נכון.
הרצון הוא, אם את, אחד מכם מפקפק על הרצון הזה שלי...
אני לא מפקפקת על הרצון, אבל זה רגע, אוקיי, בסדר. אבל בוויכוח על האיך, בוויכוח על האיך, הלכנו, רגע, בוויכוח על האיך, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, כבר שנה הולכת עם האיך שלכם, לחץ צבאי, כשברור לנו כבר חודשים ארוכים שזה לא מחזיר את החטופים. אומרים בכירים במערכת הביטחון, בכירים בצוות המסע ומתן, שכרגע הדרך היחידה להחזיר את החטופים היא לסיים את המלחמה, אחרי שמוטטנו את חמאס צבאית, ואם לא נעשה את זה עכשיו, בחורף שכבר מתקרב, החטופים כבר לא ישרדו, אלה שחיים כבר לא ישרדו. זה מה שיש, זה האיך. עכשיו, הלכנו עם האיך שלכם חודשים ארוכים.
אין שלכם, רגע, לא הלכתי עם האיך שלכם, כי זה אנחנו. אוקיי, ככה אני מסתכלת על הסיטואציה. ואמרת לי, בכירי משרד הביטחון, וחלק...
אמרתי, בכירי מערכת הביטחון, ואני מתכוונת לראש שבק, ראש מוסד וניצן אלון.
אני שומעת, בכירים אחרים, זה מדהים אותי איך אחד שלכאורה מדליף, שמים אותו בכלא ומדליפים אותו בכתב אישום, עכשיו מאסר עולם, ופתאום אנחנו, ומצד שני, שכל היום אנחנו שומעים הדלפות על מה נאמר במקומות אחרים, שזה סכנת מפשוט.
זה לא הדלפה, זה גניבה של מסמכים שפוגעים בביטחון המדינה.
הוא לא גנב מסמכים, אבל עזבי את זה רגע, אני רק אומרת את העניין שלך. אני שומעת, אני מדברת יום יום עם בכירי מערכת הביטחון, ואני שומעת דברים אחרים לגמרי, אבל אני אגיד לך גם משהו. קודם כל, לא הכל נעשה כמו שאנחנו רוצים. ודבר שני, יש לי תלונות גם על הומניטרי, תמורת הומניטרי. אני חושבת אתה יודע מה? בכל מחיר, אני בעד בכל מחיר. בכל מחיר זה אומר, אם אתם לא מחזירים לנו, אנחנו כובשים ומספחים את יהודה ושומרון. כל קילומטר, שאתם יום עובר ואתם לא מחזירים, עוד קילומטר שייך למדינת ישראל בעזה. זה בעיניי יחזיר אותם, כי לא מעניין אותם. לא מעניין אותם בכלל... חיי אדם.
רגע, אז בואי נו, אבל הנה, רגע.
אני רוצה ששטח מעניין אותם.
אז בסדר גמור, אז הנה, כבשתם שטח עכשיו בצפון הרצועה.
לא כבשנו, זה נקרא לכבוש, לא כבשנו, את לא שמעת.
בצפון הרצועה זה נקרא לכיבוש, כן.
לכבוש זה לספח.
לא, יש כיבוש ויש סיפוח, זה שני דברים שונים. מה שקורה נגד היום ביהודה ושומרון זה כיבוש, זה לא סיפוח.
אני אומרת.
זו הגדרה בינלאומית.
אני רוצה את החטופים בבית.
אני מאמינה לך.
של מסע ומתן, הרי שהיה, אני מזכירה לך, שלמרות שהשרים שלי נכנסו למסע ומתן לגבי העסקה הראשונה, באמירה מאוד ברורה של להצביע נגד, הם הצביעו בעד.
אבל עכשיו סמוטריץ' אומר שהוא לא יצביע בעד עסקה שכוללת נסיגה.
אני מזכירה רגע, כי השיקולים שהם נכנסו לתוך החדר, נשמעו ושמעו, עד הבוקר, עד אור הבוקר, הם הבינו בסופו של דבר, שאכן זה יביא... כמה שיותר חטופים.
אבל עברו מאז חודשים, ויש שם עוד המון חטופים. והיום סמוטריץ', יור המפלגה שלך, בא ואומר, אני לא אצביע בעד עסקה שכוללת נסיגה. אז כשאת אומרת, אנחנו ניקח להם שטח, ורק מה שהם מבינים זה שטח. הנה, לקחתם שטח, ועכשיו אתם אומרים, אנחנו לא נחזיר את השטח הזה. אנחנו לא ניסוג. תני
לי להסביר לך במשפט. הרי בסוף מול לבנון יש לנו מדינה, אז אנחנו מול המדינה, שלא משנה שהשתלטו עליה, היא אלו שותפים של איראן, שכל רוצה לנו, זה פשוט למחוק אותנו מפה, אבל בסוף מגיעים להסדר, ובעזה כרגע יש לנו ארגון טרור, במדינות שהן מספחות ומממנות את הארגון טרור הזה, ואין לנו בדיוק מול מי לנהל מסע ומתן, זאת אומרת, אנחנו מנהלים מסע ומתן ידעתי מול עצמנו. קטר היא זאת שמרומנת את כל הטרור שיש מול מדינת ישראל, עם כל הכבוד, אם קטר הייתה באמת רוצה להחזיר אותם, הם מזמן היו נמצאים פה, כולם. אבל בסוף, אנחנו צריכים לשקול את כל השיקולים, וגם, ואני אומרת לך, גם בצלאל סמוטריץ', ראש המפלגה שלנו, בסוף אם נקבל משהו שהוא באמת יציב, באמת נקבל, לא שיגידו לנו, אוקיי, עסקה, אחר כך
נקבל... מה זה משהו יציב? תני לי דוגמה.
אחר כך נקבל רק... ואני לא מזלזלת, לא בשניים, לא באחד,
לא, אבל זה לא מה שעל השולחן, מה שעל השולחן כרגע זה סיום המלחמה, נסיגה של ישראל בתמורה להחזרת החטופים, זה מה שעל השולחן. את לוקחת או לא לוקחת, כל החטופים.
נראה לך, זה סיסמאות הרי, נכון? זה סיסמאות.
למה את אומרת לי שזה סיסמאות? תגידי את זה לניצן אלון, תגידי את זה לגלנט, תגידי את זה להרצי הלוי, למה את אומרת לי שזה סיסמאות?
קודם כל אני אומרת להם, אני אמר שאני לא אומרת, אבל אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה.
למה את אומרת להם שזה סיסמאות?
את יכולה גם לצטט אותי, מיכל וולדיגר, חברת כנסת, את אומרת לך, שאם יש לנו את כל החטופים כולם, אוקיי? בנגלת אחת, לא ב-20 סבבים של אוקיי, תנו לנו שתיים, תקבלו שתיים, אלא את כולם, אנחנו מקבלים את כולם.
בתמורה לנסיגה של צהל מרצועת עזה.
כן, את כולם.
וסיום המלחמה.
את כולם, אנחנו מקבלים את כולם, הם מעלים את כל החטופים שלנו, על אוטובוס, את כולם, כולל גם, לצערי הרב, גם את הגופות.
טוב, אבל יש כאלה שכבר אנחנו לא נדע לעולם.
אני אומרת לך, את כולם, אני מוכנה היום לנסיגה, ולהפסיק את המלחמה.
אוקיי, קיבלנו, בסדר גמור. סבבה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני רוצה לעבור עוד יפה עוד משפט אחד, שזה לא קשור, אבל זה קשור.
ממש בקצרה.
יש לנו הרבה פצועים, חיילי צהל, ומטפלים בהם, באמת, מדינת ישראל מטפלת בהם ככל שהיא יכולה, אבל הייתה אפליה מאוד גסה, בין פצועים שהם פצועים בנפש, לבין פצועים שהם פצועים בגוף, ולא רק שכלפיהם הייתה אפליה, הייתה אפליה כאן כלפי בני המשפחות שלהם, שבעוד בן אדם שנפצע למאושפז בתי החולים, המשפחה שלו קיבלה את כל המעטפת, כולל אובדן ימי עבודה וכו וכו, חיילי צה"ל שנפצעו ואושפזו בבתי חולים פסיכיאטרים, המשפחות שלהם לא קיבלו שום דבר. זה נשמע עזוי, כך זה היה. וברוך השם, אחרי מאמצים רבים, הצלחתי, יחד עם אגף השיקום, לשנות את הדבר הזה, וזה בשורה. בסדר, לא מדברים על זה, לא מדברים על האירועים האלה, וזה בשורה מאוד מאוד חשובה שכל אחד ששומע אותנו עכשיו, ובין המשפחה שלו, הוא עצמו נפצע במהלך המלחמה, בפציעות נפשיות, אנחנו רואים אותו.
כל הכבוד, כל הכבוד מיכל, ואת יודעת מה?
מיכל, אני יכול להגיד לך שכמות האנשים, מדובר על 500,000 איש בסכנה של פוסט טראומה, אני מבטיח לך שההחלטה שלך והמאמצים שלך, עוד אנחנו נדבר עליהם עוד הרבה, כי יש טענה שזה הולך להיות אחת הבעיות הכי קשות שלנו, ולכן אנחנו נדבר עוד הרבה, נדבר על זה, תודה רבה לך.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. מקבץ פרסומות וכבר חוזרים. 102 רדיו תל אביב 11:29 רדיו תל אביב עם חן ליברמן וענת גלובוס ומאיה קנולר וחברת הכנסת מירב בן ארי, שלום לך.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מעניינים.
תשמעי, אתמול לדעתי יאיר לפיד אמרו שהוא הגיש איזושהי תוכנית.
כן, ראיתי גם, כאילו ראיתי כמוכם בתקשורת, אז...
מה, קראת את התכונית הזאת? הבנת אותה?
תראה, בעיקרון, הדבר הכי חשוב זה שהוא דיבר על איזושהי אסטרטגיה, על היום שאחרי, על התוכנית המדינית, משהו, משהו שאין בממשלה הזאת, ואתה יודע, קראתי כמוכם, גם על העניין של הנורמליזציה עם סעודיה, וגם, אבל גם הסדר בלבנון, אבל בסוף זה פשוט... משהו של אסטרטגיה, שאין פשוט לממשלה הזאת, לא קיים. לא, לא קיים.
אבל מעבר
לא מדברים על היום שאחרי, מה יהיה?
רגע, רגע,
מי שלוט ברצועה? מי שלוט ברצועת ביטחון? תהיה רצועת ביטחון? אין, תקשיבי, אנחנו כבר שנה פלוס.
אז בואי רגע נדבר בעצם מה האסטרטגיה, כי זה נהדר שיש אסטרטגיה, זה כבר צעד כלשהו, אבל בואי נדבר רגע על מהי, מה התוכנית.
קודם כל הבנתי שלקראת אני תשמעי פעם, קראתי כמוכם בדיט, זה לא שהוא שולח לחברי הכנסת לפני שהוא מוציא, אבל בדיט הזה, את יודעת, זה בעיקר הסכם לדעתי הנורמליזציה עם סעודיה, מה שראיתי וראיתי כמוכם, ובעיקר הסדרה בלבנון, סוג של רצועת ביטחון, וכמובן שליטה ברצועת עזה, גם על ידי מדינות ערב מתונות, גם על ידי האמירויות, אבל סוג פעם, זה בקווים כלליים,
וחשיב תראינו אותו,
הוא בטח יהיה יותר
מפורט. אבל רגע, נורמליזציה עם סעודיה... שנייה, נורמליזציה עם סעודיה זה כן משהו שכולל...
שדובר אגב גם לפני 7 באוקטובר.
נכון, אני עוד מעט
אגיד... מה שנקרא, חלמנו על ריאד, התעוררנו
בג'יהאד. בדיוק, אבל ברור לנו עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, שלא תהיה נורמליזציה עם סעודיה, אם לפחות לא תהיה איזושהי כוונה, הבטחת דיבור על מדינה פלסטינית. איפה זה נכנס? אני לא מדברת עכשיו על התוכנית של יאיר לפיד, אלא גם מבחינת העמדה שלך. אני מדברת על העמדה שלך.
אני חושבת שאנחנו קצת מקדימים את המאוחר, כי אני מניחה שיצטרכו, ידברו על איזושהי הכרה בישות, אני לא יודעת אפילו אם זה מדינה פלסטינית, אגב שכבר קיימת היום, צריך לומר, בטח אחרי הסכמי אוסלו, אבל...
נזכיר שיאיר לפיד עמד באום כראש ממשלה ודיבר על שתי מדינות לשני עמים.
כן, גם ביבי אמר את זה.
לא, אני לא אומרת את זה כדבר רע, זה העניין.
אגב, אני גם חושבת שלפני 7 באוקטובר את התנהלנו בצורה אחרת. היום כשאת מבינה את מה קורה לך בשתי הגבול, גם בצפון וגם בדרום, תבינה שכאילו זה קצת יותר מורכב עכשיו ממדינה עם נשק וצבא.
זה ברור, אף אחד לא מדבר על מדינה עכשיו עם נשק. תבינה
את האירוע. תראי, אין לי ספק, אבל זה אני, כן, ואני יודעת שזה מוקלט, שנראה לי עכשיו עם השלטון החדש בארצות הברית, משהו השתנה, בטח עם הרשות הפלסטינית, ו...
ואני בטוחה שבשביל, ואני בטוחה גם שיש שאיפה מסוימת גם של טראמפ להגיע ל... הסדר עם סעודיה.
אני רגע רוצה שוב לדבר על מדינה פלסטינית, כי תראי, אני, ברור לי למה מאוד מאוד קשה לדבר אחרי 7 באוקטובר על מדינה פלסטינית. ברור לי למה זה קשה. אני עדיין, מה שלא ברור לי, זה מה האלטרנטיבה.
תראי, אני דווקא, בסוף אני חושבת שכבר היום יש את זה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לטמון את הראש בחול, אבל תכלס, מה קורה בשכם, מה קורה ברמלה? יש לך את A, B, C, יש שטחים שאת יכולה להיכנס, יש שטחים שבשליטה מלאה של פלסטינים. בואי, מה זה, מה זה? אז מה, זה לא רשות פלסטינית? מה, ואין שם מנגנון הביטחון? ואין קשרים כלכליים? כל מי שאומר, הוא פשוט כאילו תומן את הראש בחול. אבל לגבי הרצועה, אני פשוט חושבת שזה, ברצועת הזה, האידיאולוגיה של חמאס, עם כמה שאומרים, נחסל, זה אידיאולוגיה. מאוד מאוד, אני מאוד מתקשה לראות איך מחסלים אידיאולוגיה, את יודעת.
כן, אז מה, כלומר, את אומרת, יכולה להיות מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, אבל לא בעזה?
לא, שוב פעם, בואי, אנחנו מכירים, גם לדעתי, זה לא ילך, אין דבר כזה. הרי זה כל הקטע, למרות שאגב, צריך לזכור, שפתח שלטו ברצועה וחמאס הגיעו, הדבר הזה שעשו, הם הרגו אותם, כן?
כן.
זה לא שהם מיודדים. אבל אני חושב שבראייה עולמית לא יהיה רק יהודה ושומרון בלי עזה. לא יהיה.
נכון.
איך עושים את זה? מבחינת, אני חושבת שבסוף נהיה חייבים התערבות פשוט של מדינות מתונות, שמבינות מצד אחד את הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, וזה שכל זה אומרים לא יקרה 7 באוקטובר, אני אומרת שפשוט לא יקרה בכלל, את יודעת, כניסה של פיגועי טרור, דברים כאלה שאנחנו סובלים כל כך הרבה שנים. ומצד שני, מבינים שאי אפשר לשלוט על 2.5 מיליון פלסטינים. אי אפשר. אין את הכסף לזה. את יודעת, גם שהוא מדבר במליאה השבוע בצלל, מדבר על העניין, אפילו הסיוע הומניטרי. אפילו, שמדעתי, אם מדינת ישראל תיקח את הסיוע הומניטרי, זה עלות של 20 מיליארד שקל בשנה. איפה התשתיות, איפה החשמל, מים, איפה לשים שם חיילים, כאילו. אז בואי, אנחנו לא, אני לא תמימה, ואני מבינה שהשליטה, פשוט א', מעבר זה שזה לא כלכלית, אז גם לא רוצה לשלוט בעם אחרי כל כך הרבה שנים.
כן.
עד שני, צריך להבין איזה מנגנון של ביטחון, ואני לא מדברת על מונחים של 7 באוקטובר, מאפשר לך לחיות חיים נורמליים. את יודעת, אני פוגשת כל הזמן מפונים, גם אתמול פגשתי, מפונים מהצפון, ויש שם חשש אמיתי, אמיתי, את יודעת, בעיקר הורים עם ילדים קטנים. חשש אמיתי, גם שהם בקו השני, הרי קו ראשון כבר שיתחו, אבל גם שהם בקו השני. זה בעיה, את יודעת, כאילו, אני אומרת לעצמי, היא אומרת לי, אז תביא את הטילים, כאילו, אבל אפילו טילן נונטט, איך בכלל חוזרים, מי מבטיח, ואתה יודעת, וכל זה מדברים על הסדרה, הסדרה, אבל מה באמת זה הולך לקרות? מצד שני, משהו חייב להשתנות, כי אנחנו כבר שנה וחודשיים כבר בתוך אירוע שפשוט לא נגמר, כמו המפונים, אני גם הולכת למשפחות שקולות. קשה לי שקל, תקשיב, יש שחיקה גם במשפחות השקולות, את רואה גם אפילו אצלם.
כן.
את רואה, זה לא מה שהיה בהתחלה. אתה יודע, בהתחלה...
לא, ברור, אנחנו נרמלנו את זה.
כאב הוא כאב, אבל...
לא אנחנו, הזמן נרמל את זה, לא אנחנו.
תראו, הייתה לי שיחה אתמול עם הורים שקולים שהבן שלהם נפל בפברואר, ונזכרתי שכשהבן שלהם נפל, אז חיכו להם מצלמות מחוץ לבית, באותו בוקר, כי זה מה שעשו. היום אפילו לא באים, לא שמשפחות שקולות רוצות עכשיו שיבואו אליהם במצלמות, זה לא מה שאני אומרת, אבל מבחינת הסיקור התקשורתי, ואפשר להגיד לתקשורת, תפסיקי לנרמל, מצד שני, המציאות מנרמלת, זה לא התקשורת, זה אנחנו.
אנשים לא מבינים, הייתי השבוע, 4 משפחות שקולות, הם לא מבינים, זה חורבן, זה אחים, זה אחיות, זה בנות זוג, וכאילו אי אפשר, אני אסתכלת בלבן של העיניים, אגב, אולי, צריכים שאולי השרים, אולי יותר, פשוט ילכו לשיבות.
אבל אני רוצה לשאול אותך שוב, אם נחזור רגע לתוכנית של היום אחר, תוכנית אסטרטגית, נורמליזציה עם סעודיה, כל הדבר הזה, מעבר לצריך לחשוב איך עושים את זה מבחינת מדינה פלסטינית והאיום והסיכון שזה יכול להוות, צריך רגע, ושוב, מדברים, אף פעם לא מדברים על מדינה פלסטינית, לא מדברים על מדינה פלסטינית עכשיו עם נשק של אחר כך בבוקר קמה
זה כבר קיים היום באיזשהו קונסטלציה. אני חושב ש...
לא, רגע, אבל צריך לדבר רגע גם על הקונסטלציה הפוליטית בישראל שתאפשר דבר כזה.
ולפי
הסקרים, לפי הסקרים,
כן.
אני ניכר, ואני חושבת שזה משהו שקצת מתקשים להתמודד איתו בשמאל מרכז הציוני, ניכר שבלי שותפות ערבית יהודית, ודיברתי על זה לפני כמה ימים עם דני, לא תהיה קונסטלציה פוליטית שבה אפשר יהיה להעביר מהלכים אסטרטגיים מדיניים.
שוב פעם, את יודעת, זה מביא אותנו לאירוע מורכב של מפלגה ערבית בקואליציה, על זה את מדברת?
כן.
על זה, היא לא תהיה אצבע 61, זה כבר לא יקרה.
זה מנסור עבאס גם אומר בעצמו שהוא לא רוצה להיות...
ברור, אבל, אוי, תסתכלי, אני לא יודעת אם את רואה את הסקרים. אנחנו הרבה הרבה יותר חזקים בנו הגוש של האופוזיציה, המפלגות היהודיות ציוניות. ולכן...
כן, אבל זה גוש מאוד אתרוגני של מפלגות שלא ירצו.
את יודעת,
את בנט למשל, את בנט למשל, אתם לוקחים כחלק מהגוש שלכם, את בנט? כי לא בטוח.
איזה שאלה, ברור.
ברור אמרתם גם על גדעון סער.
אני אזבי, חבל, יום שישר, אבל אני לא רוצה לדבר עליו.
לא, אבל העניין הוא...
אני רוצה לדבר עליו, אני...
לא, אבל עזבי, בואי לא נדבר עליו, בואי נדבר עליכם, ולא עליכם יש עתיד, עליכם כמרכז שמאל, שמשתף פעולה עם פוליטיקאים ימניים, אין מה לעשות, וזה בסדר להיות פוליטיקאים ימני, אבל בסוף אותו פוליטיקאי ימני חוזר לביבי.
אני רואה, קודם כל, בלת עובדה שלא חזר לביבי בממשלה הקודמת, יחל. לא חזר.
גדעון סער החזיק מעמד זמן מה? עד ש...
אני לא רוצה אפילו לפתוח את הדיון על האופורטוניזם הזה, כי באמת זה רמה של ציניות מהנוראיות שראיתי בכנסת וראינו דברים דוחים.
מישהו מבטיח לך שבנט יביא מנדטים בטיקט של רק לא ביבי ואז לא ילך עם ביבי או ליכוד שהוא פוסט ביבי?
בואי, פוליטיקה זה אומר אותה אפשר, הכל יכול להיות. אני מאוד מקווה שלא, כי בסוף... אני מניחה שמי שמצביע לו לא רוצה את ביבי, מה רוצה את ביבי,
אבל... כן, אבל יש הבדל אם בנט הולך עם נתניהו כשיש לו נניח 18 מנדטים, מאשר בנט הולך עם נתניהו כשיש לו 6 מנדטים. אם יש לו עוצמה, הוא כבר יכול לנווט מדיניות. אבל אני רוצה להגיד לך, תראי, מירב בן ארי, הבן אדם היחיד שמדברים עליו, בעצם גם לפי הסקרים שיכול להזיז את נתניהו מהתפקיד, זה בנם שבכלל לא נמצא כרגע בפוליטיקה.
לא בסדר, אבל זה ברור שהוא מלך.
זה ברור, זה כאילו, ולא יש עתיד, ולא גנץ, לא, יש איזושהי בעיה עם השניים האלה, והם באמת עושים הכל. דיברנו פה עם מאיר כהן, הוא אומר, אתם לא יודעים מה אנחנו עושים בוועדות, אנחנו נלחמים. אני מאמין לו, אבל בנראות משהו לא מסתדר.
תראו, מכיוון שאתם, אני פשוט גם מאחרת לבית ספר,
שהבת שלי... טוב, טוב, טוב.
אני רק אענה לכם, שאנחנו, וזה אני מתחברת למה שמאיר כהן אומר, שהלוואי זה יהיה קמפיין מחר בבוקר. אני אומרת לכם, אם כמה שאנחנו יודעים, 24 ל-15, הלוואי זה יהיה, כי אז אנחנו נוכח תכלס מי היה כאן ומי עשה אופוזיציה, ומי לא. ובסוף, אנחנו באמת, באמת, אני מרגישה שיש כאן הרבה אנשים שטובים בסקרים, אבל המציאות קצת אחרת, אז אני מציעה לחכות ולראות. אבל אתם סולחים לי, כן, אני
גורם.
זהו, היא בכיתה א', נכון?
כיתה ב',
כיתה ב', לא, ומאז שהם בבית ספר זה 11:45, זה בעייתי, זה מקצר את הימי שישי. צודקת, תודה, ביי.
שבת שלום, ביי ביי.
ביי, להתראות. היא גם כשהיא מדברת, היא עונה לי, פתאום, אלו, אני על האופניים, היא בשיא הספורט, היא בשיא...
לא, ויש משהו תמיד מאוד נחמד בפוליטיקאים שדווקא מבקשים לרדת מהקו. זה לא קורה הרבה.
תראה, אין לי כוח אליכם, לא בקטע כזה, אבל טוב, אנחנו מקבץ וכבר חוזרים.
דני בשר, ואיך אני עובד?
רדיו תל אביב.
רדיו תל אביב עם ענת גלובוס ומאיה קנולר ושני מוזיקאים שבאמת כבר נחשבים בתרבות הישראלית, כבר עשו את הסריטה שלהם ועדיין מרחיבים אותה. דני בסן וחנן יובל, שלום לכם.
בוקר טוב לכולם.
רגע, איפה? מי יושב בבית קפה?
כן, מישהו יושב בבית קפה.
אני.
אז תצא רגע החוצה, שלא יפריעו פה אנשים.
אם הייתי צריכה לאמר מי שם יושב בבית קפה, ועולה לשידור מבית קפה, זה דני.
אז חנן, תתחיל אתה עד שדני שם נופל בין האנשים.
אני אשאל את חנן, רגע, אז אני אשאל את חנן דבר כזה, אתם מוצאים ביחד עכשיו שיר שנקרא קורא ברוח, עוד מעט נדבר עליו. על מי כתבתם אותו? על גנץ?
לא,
קורא ברוח? אם מסתכלים טוב בטקסט, רואים שהשיר הזה מבוסס, איזי מן כתב את הטקסט אגב, זה מבוסס על פסוק של הרב קוק, לא פחות ולא יותר, שאומר, אני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין לי כוח לדום.
יפה.
וואו.
יפה.
וואו. יפה מאוד, ואנחנו...
הרב קוק הזה חזק, הוא יהיה משהו.
אנחנו עוד בעת נשמע את השיר, אבל שאלה לחנן. כשטיסלם פרחה ופרצה, מה חשבת? תחילת
שנות ה-80.
מה אתה כמוזיקאי חנן יובל חשבת על להקת טיסלם?
בעיניי היו הלהקה הרוקנרולית הכי טובה. היו פה, היה משינה, והיה טיסלם, היו עוד הרבה להקות. זה הייתה תקופה של להקות. תשמעי, הם מעבר ללהקת רוק, האחים שלהם, והציניות שלהם, והטקסטים שלהם, הייתה להקה נהדרת, אז קיניתי בהם קצת.
למה?
אני במקור בא מרוקנרול. האנשים מכניסים אותי לזה מגירה של ארץ ישראל. אני בא מרוקנרול במקור.
הוא עשה שלושה ערים היה לו שם.
שם התחלתי גם.
אבל בסטריאוטיפ, הסטיגמה עליך היא לא רוקנרול.
נכון, אני לא מתווכח, אבל בסתר ליבי אני רואה, אני לפעמים מקנה בדברים כאלה. תראו, השבוע הייתי בהופעה של דני בסן ויאיר ניצני.
אז חמודים.
אין דבר כזה, אין, ואני ישבתי וקינאתי באולם. עכשיו זה קינה טובה, זה לא קינה רעה, זה קינה של אהבה. אני לא זוכר את עצמי מתרגש כל כך. עכשיו זה הרוקנרול, על זה גדלתי, זהו.
אז עכשיו אני אעביר את השאלה לדני. כשרק התחלתם עם טיסלם, אתה בטח כבר ידעת מי זה חנן יובל, איך אתה תפסת אותו?
תקשיבו, אני בתור ילד שבא מקריית גת, כל מי ששר, הופיע, דיבר ברדיו, היה בשבילי אליל, אני רצתי את דליה און פריזן, לא משנה, אני מתכוון לזה שבאמת, חנן בשבילי זה אבן דרך שגדלתי עליה. בשלב הזה, אתה טיפה יותר גדול ממני, חנן. ובשלב שכאילו נקשרו חיינו אחד בשני והכרנו והתחלנו להופיע ביחד, בשבילי באמת זה היה הגשמת חלום ענקית של אותו הילד מקריית גת שפתאום שר עם חנן את פגישה חצי פגישה. זה כאילו, אני את שלי עשיתי. בקיצור, חנן בשבילי הוא איש מאוד מאוד יקר, ואני נורא שמח ו... מודה לו על זה שהוא בחר בי לשתף איתו פעולה, והשיר הזה הוא באמת כאילו משהו שבא מהלב שלו. חנן איש עם המון המון אמוציות, איש מאוד מאוד יקר, וזהו.
בואו נשמע את השיר, דני, קשה לו נורא עם
לא,
זה
אני
שאני...
לא, אני אגיד לך, דני, דני וחנין יכולים להבין אותי, אני כאילו תמיד, כל השנים, מדבר עם האומן ומשמיע את השיר.
בסוף השיחה.
בסוף השיחה. ופתאום באה אחרן, ואומרת לי לפני כמה שבועות, תעצור רגע את השיחה עם כשנדבר, תשים את השיר ונחזור אליו. אני כמעט הלכתי הביתה. מבחינתי זה היה, לא יכולתי לתפקד. אבל יש בזה משהו, ולכן אני בוחר דוד שהיא צודקת, והיא גם חינכה אותי באיזשהו מקום, אני עושה זה כבר בתוכניות אחרות, אז אני אשמע עכשיו את השיר, ונחזור לדבר עם שניכם.
כדי שנוכל לדבר על השיר, נראה לי קצת הגיוני.
לא, היא צודקת לגמרי. קורא ברוח, ותישארו על הקו. אתה בסדר, דני? אתה יכול להישאר על הקו בזמן השיחה, או שהקפה שם...
מתקרר.
אני הולך לקחת סלוק בינתיים.
לא, מעולה.
הנני כותב, לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין לי כוח לדום. תראה את גודל השעה, היא מתדפקת על השער, כי מבשרת נבואה, בדרך כלל של זעם. הכי פשוט להתעלם, ולעצום את העיניים, או להיות כמו חולם, שרק בוהה אל השמיים. תראה את גודל השעה, וגם עכשיו כבר מאוחר. היא משקיפה מקצה גבעה ומרמזת על מחר. כי יש עלינו עננים שיחבו את הזריחה, ויש עוד אלף סימנים, אולי כדאי להיות מוכן. אני קורא ברוח שמישהו ישמע
בטוח בנבואות הנחמה. אני קורא פשוט מוכרח עכשיו לזעוק, אני קורא כי אין לי כוח עוד לשתוק. כשלא ברור מי יגיד מה מסתתר אחרי הלילה, זה הספק אשר יעיד או כנף הרוח מלמעלה. שגם כשיבשה הדיו הכתובת על הקיר זורקת, זה הרצון אז לחיות ולא להתמסר לשקט. כן, השעה הזאת תקבע איך יעלה מחר השחר, ואם נחזור אל המדבר או אל הארץ המובטחת. והיא תחרוץ את הגורל לכל מה שיהיה עלינו, ואם באות או עגל טל ינצנצו בשתי עינינו. אני קורא ברוח שמישהו ישמע, האופק עוד פתוח לנבואות הנחמה. אני קורא פשוט מוכרח עכשיו לזעוק, אני קורא כי אין לי כוח עוד לשתוק.
הנני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין לי כוח לדום.
אני קורא ברוח שמישהו ישמע, האופק עוד פתוח לנבואות הנחמה. אני קורא פשוט מוכרח עכשיו לזעוק, אני קורא כי אין לי כוח עוד לשתוק.
קורא ברוח, חנן יובל ודני בסן. נו, איך זה נשמע? נשמע בסדר? נשמע טוב. לא, זה שני זמרים באמת.
שיר נהדר, מילים מעולות, ובאמת האמירה הזאת שאתם מצטטים מהרב קוק, אבל עושים עליה פרפרזה, אני קורא כי אין לי עוד כוח לשתוק. אז מה זה הדבר הזה שאין לכם כוח לשאת בלב ולא לומר אותו?
כל יום נוספות, סיבות נוספות, כל יום, כל רגע. עוד אנחנו מדברים, מישהו מחליט שהוא ממנה ועדת חקירה פרטית וגם כותב את המסקנות לבד, למשל.
לגמרי.
כל רגע, כל רגע. תגיד. לא, הקצב לא יתואר.
תגיד, אתה יודע מה, אני אפנה רגע את השאלה הזאת יותר לדני, כי דני, כאילו בטיסלם היו לכם כמה טקסטים, נניח קלניות, שבעצם זה היו שירים מחאה, אתם נפלתם על מלחמת לבנון,
חצבים
בורחים,
לא
קלניות. חצבים בורחים.
זהו, כן. פרצופה של המדינה.
פרצופה של המדינה, ואתה גם זמר רוק, באמת, מהטובים שיש לנו, זאת אומרת, רוק, רוק אנד רול לפנים אתה. ומצד שני, לא נחשבתם אף פעם כלהקת מחאה. זאת אומרת, תמיד זה היה ברמזים. חוץ מפרצופה של המדינה, שבא נניח עשור אחרי או משהו כזה.
אני לא יודע מה זה לקחת מחאה. אני חושב שאנשים שרים שירים, ובין היתר הם נוגעים בכל מיני דברים שנוגעים להם בחיים שלהם. ועכשיו לאחרונה, המציאות כופה יותר ביותר את האופי של המוזיקה שאתה יוצר ושר. אנחנו כלהקה לא יוצרים יותר, אבל באופן אישי, אני חושב שאני מרגע שטיסלה מתפרקה, אז כל הצד המחאתי, פוליטי או חברתי, הוא מאוד מאוד חזק במוזיקה שלי, וגם היום כשאני עובד על דברים חדשים, אז יש בזה נדיעה מאוד מאוד משמעותית. לכן גם באתי והתחברתי לטקסט שאיזי כתב, כשחנן הזמין אותי לשיר, כי אני מרגיש שזה חייבים לזרוק. כאילו אי אפשר לשבת, ישאלו את, אני לא יודע מתי, איפה היית כשכל הדברים האלה קרו. אני לא יכול לבוא ונגיד, אני ישבתי בבית ושרתי על ציפורים בפרחים.
אז איפה אתם זועקים?
חוץ מזה,
כן, חנן, תעשה את זה בערך חצי דקה, יש לנו עד הפרסומות, זה מעניין.
לשירים יש פתאום טוויסטים של אתה יודע, אהוד מנור סיפר לי בזמנו, שהוא כתב את השיר אין לי ארץ אחרת. זה בא ממש מהצד השמאלי של המפה.
נכון.
ויום אחד הוא ראה סטיקר על מכוניות, אין לי ארץ אחרת, הליכוד. והוא יצא מכליו, אבל אחרי דקה הוא אמר, לא, לא. יוסי שריד וגאולה כהן יכולים לשיר את זה בדואט.
חנן יובל, דני בסן, קורא ברוח, שיתוף פעולה חדש, תודה רבה, שבת שקטה, ביי להתראות. זהו, תודה רבה לענת גלובוס, למאיה קנולר, חן, שיהיה לנו שבוע הבא, אנחנו פה, עד אז יקרו בטח כל כך הרבה דברים, תעשי לך רשימה, כי אי אפשר לזכור.
אני בנוטס, כל הזמן כותבת לעצמי, זה אני אגיד
איתן. 102 רדיו תל אביב